ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בריא פרי הגפן. אוקיי, לחיים לחיים. אני זוכר כבר הייתי אצלכם בארגנטינה שתי פעמים, ועד היום יש לי בלב מקום חם לארגנטינה. אנשים חמים, אש קודש, מתלהבים, הפלא ופלא. סתם אני לא יודע איך הולך עכשיו התרגום, אבל אז כשהייתי היה גם מישהו שעשה תרגום, והוא אמר לי, אם אני מדבר מהר מדי, אז הוא עושה לי אור. אז גם עכשיו, אם אני מדבר יותר מדי, אולי מישהו יעשה לי איזה סימן, אני אתחיל קצת לדבר יותר לאט. אוקיי, אז לחיים לחיים, השם יעזור שההתוועדות הזאת תוציא פירות אצל כולנו, ושנצא, כל אחד יצא מהצמצומים שלו, מהשיבודים שלו, ולחיים, לחיים, לחיים. אנחנו מכירים את האמרה של אדמו"ר הזקן, שצריך לחיות עם הזמן. אז אנחנו היום בפרשת פנחס, ואחד מהעניינים העיקריים בפרשת פנחס, זה שבני ישראל באו לארץ, והשם אמר איך לחלק את המקום שהם הולכים להיות. אז בואו רק נתאר לנו בראש, הם היו 40 שנה במדבר, אותו הדור הזה, השם ישמור, נפטרו, אין להם זכר, והם באים לארץ, מקום חדש, הם לא ראו תמונות, לא באינטרנט ולא בוואטסאפ ולא באימייל, הם לא יודעים שום דבר מה שהולך שם, הם לא יודעים איך הם הסתדרו בכלל, מכיוון שעד עכשיו היה להם מן, היה להם המים מבערה של מרים, עכשיו פתאום הם ככה צריכים להישאר לבד, 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 בלי שהם ידעו שום דבר. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אתם באים לארץ, אתם לא מכירים את הארץ, אנחנו הולכים לחלק את הארץ. איך הייתה החלוקה? אז אנחנו נראה על פי הביאור של רשי, יש דעה אחרת של הרמב"ן, אבל פשוטו של מקרא זה רשי, שהשם אמר, לרב תרבה נחלתו, ולמועט תמיד נחלתו. מה הפשט? שבט דן למשל, היה שבט דן, היה שבט גדול מאוד מאוד, אז הם היו צריכים לקבל חתיכת אדמה גדולה. שבטים קטנים, שממה תקבלו חתיכת אדמה עוד יותר קטנה. לא רק זה, יש הרי אדמה שהיא מאוד טובה להצמיח פירות וצמחים, אז אולי זה אדמה קטנה, אבל היא שווה יותר, באיכות היא יותר גדולה. אז לא רק מחלקים לפי כמות, מחלקים לפי כמות ולפי איכות. זאת אומרת, אם האיכות הייתה גדולה של האדמה, אז קיבלו פחות אדמה. זה היה חלוקה על פי טעם ודעת, שכלית מאוד. היה חלוקה לפי כל כמה שאתה יכול. אומר הפסוק עוד משהו, אך בגורל יחלק הארץ. מה זאת אומרת? לקחו את הארץ ישראל, חילקו אותה לחלקים, גם אותה חילקו לחלקים קטנים, יותר גדולים, ואז עשו הגרלה. איך עשו הגרלה? סתם זה מעניין, לא כמו היום. היום כשעושים הגרלה נגיד, אז אני אינני יודע איך עושים אצלכם בארגנטינה, אבל הרבה מקומות, נגיד עושים הגרלה לנסיעה לרבה. לוקחים את השמות של כל האנשים שהשתתפו, שמים את כל השמות בתוך קופסה, לוקחים מישהו שהוא לא השתתף בהגרלה, שלא יהיה לו איזה אינטרס, הוא סוגר את העיניים ומוציא את ההגרלה. אז היה אחרת, עשו 12 חלקים של אדמה, שמו את ה-12 השבטים, וכל פעם הוציאו פתק אחד, והוציאו פתק שני וראו, ראו את הפתק של האדמה ואת הפתק של אותו שבט. הפלא ופלא, זה עצה בדיוק אותו דבר. הגורל ומה שהחליט לרב תרבה נחלתו ולמורה תמיד נחלתו, זה עצה אותו דבר. אוקיי. עכשיו שואל הרבה ובחסיד שואלים, למה הקדוש ברוך הוא צריך גם חלוקה לרב תרבה ולמועט תמעיט? זאת אומרת, חלוקה לפי שכל, כמו שבן אדם שיש לו 10 ילדים צריך דירה יותר גדולה. אם זה רק זוג, איש ואישה, הם צריכים דירה יותר קטנה. למה צריך גם החלוקה הזאת וגם החלוקה על פי הגואל? יש כאן דבר מאוד מאוד מעניין, שזה נוגע לכל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו, הרבה פעמים יש לו בראש שאלות, מה השליחות שלי בעולם? אני צריך יותר להתעסק בצדקה, להתעסק בביזנס, להרוויח כסף. אני צריך להיות רב, אני צריך להיות משפיע, אני צריך להיות שליח. כל אחד יש לו בראש את השאלות מה השליחות שלה, כל אחד יודע שיש לי שליחות מיוחדת. אספר לכם סיפור אישי, סיפור אישי. לי השאלה הזאת מאוד הטרידה כשהייתי בחור. כשנכנסתי לרבה ליחידות, שאלתי את הרבה את השאלה הזאת. אם אני צריך להיות מגיד שיעור בניגלה או בחסידס, או ללכת לשליחות, לקרב יהודים שלעת עתה לא שומרים מצוות. וכתבתי למה זה נוגע לי, מה אכפת לי. אם אני צריך להיות מגיד שיעור בניגלה, אז אני צריך יותר להשקיע את הכוחות שלי בניגלה, בגמרא, בהלכה. אז זה, אם השליחות שלי בחסידס, אז אני צריך יותר בחסידס. אם השליחות שלי ללכת לשליחות, אולי בארגנטינה, מי יודע, אז הייתי צריך ללמוד איך מדברים עם אנשים שלא שומרי תורה ומצוות, ללמוד אולי ארגנטינית או משהו כזה. שאלתי את הרבה, הרבה מסתכל על השאלה ותראו תשובה, זה תשובה אחרי זה נראה איך זה אומר לנו. אומר לי הרבה ככה, אתה עכשיו תומים, אתה עכשיו בחור ישיבה, בחור ישיבה, התפקיד שלו ללמוד ניגלה וחסידס ועבודת התפילה. זה התפקיד שלך. מה הרבי אמר כאן? הרבי אמר עוד דבר נקודה. אתה צריך לחיות בהווה. אתה לא צריך לחיות בעתיד. איך כתוב? זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. מתי בן אדם מאושר? בן אדם מאושר שהוא חי בהווה, הוא חי הרגע הזה. סתם רק בסוגריים, אני כבר מדבר על זה, אני נכנס לנושא אחר, אבל נושא מאוד 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 חשוב. הייתי לפני בערך, לפני כמה ימים בישיבת בלז. ישיבת בלז זה כזאת חסידות, שהם נוסעו מבלגיה לארץ הקודש בישיבה, עכשיו הם חזרו הביתה, והם לא יכולים לחזור לארץ ישראל. אז אני הלכתי להתוועד איתם, בלי זום, להתוועד ממש בלי זום. אז הראש ישיבה אומר בהתחלה, כל הבחורים פה כבר רוצים לחזור לארץ ישראל, חולמים ללמוד בישיבה, חולמים לעזוב את אנטוורפן. אז אני אומר לו, תסלח לי, אבל לדעתי זה לא נכון. לדעתי, מה? אני אומר לו, אם הקדוש ברוך הוא סיבב, שיש כזה וירוס, והווירוס הזה עושה שאי אפשר להגיע לארץ. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהשליחות שלנו עכשיו פה להיות בבלגיה. זה לא בדיעבד, זה לא בדיעבד, זה לכתחיל ככה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נהיה היום כל אחד בבית שלו, אין לי מושג איך זה אצלכם בארגנטינה, אפשר ללכת לבית כנסת, אי אפשר ללכת, לא חשוב. אם אי אפשר ללכת לבית כנסת, זה השליחות שלנו. אם אפשר ללכת לבית כנסת וצריכים להיות 1.5 מטר, זה השליחות שלנו. הקדוש ברוך הוא בוחר את עבודת השם שלנו. הוא קובע מה אני צריך לעשות. הוא קובע איפה הבירורי הניצוצות שלי. זה השליחות של הקדוש ברוך הוא. אני לא יודע אם סיפרתי, איפה הרב פרקש הוא פה? אני לא יודע אם סיפרתי אצלכם, את הסיפור על הסטאק, על הסטאק, אמרתי פעם או לא? איפה הרב פרקש? הוא פה איתנו? אוקיי, האם מישהו זוכר אם סיפרת את הסיפור על הסטאק? אם אתם יכולים לעשות, או כן או לא, נו? לא, אוקיי. סיפור נפלא, שזה להמון אנשים שינה את כל החיים שלהם, כל החיים שלהם. אתם יודעים, היום יש ארגון נשי חב"ד. בטוח שבארגנטינה גם יש נשי חב"ד, יש מאות מאות נשים, עושים שיעורים, עושים התוועדויות, ממש חיים. אוקיי. לפני הרבה שנים, בהתחלת הנשיא של הרבי, זה לא היה כל כך גדול. אז הם פעם אחת נסעו לדטרויט. נסעו לדטרויט, זה עיר באמריקה, ביום שלישי, רביעי, חמישי, בשבת, התוכנית הייתה לחזור לקרונייטס, ל-770. באים ביום שישי לשדה תעופה, אומרים, האווירון נשבר, בלי וירוס, לא היה וירוס, אבל נשבר האווירון, אמרנו, אי אפשר לנסוע. עכשיו, תראו לכם, כל הנשים שלנו, הנשים צדקניות, נמצאים בדטרויט, הבעל נמצא בבית, אתם יודעים מה הבעל, אם האישה לא בבית, מה קורה? אתם יודעים מה קורה. אז אין גפילטה פיש, ואין מרק, ואין בשר, ומי מחתל את הילדים, ומי עושה כביסה, ומי מגייץ, מי עושה את הכל? בלגן בבית, בלגן בבית. יש, אתם מכירים את הבדיחה, שפעם איש אחד אמר לאשתו, מה את עושה? מה את עושה כל היום? אוקיי, היא לא ענתה. למחרת, הוא בא הביתה, רואה את הבלגן בבית, משחקים בכל מקום, כביסה בכל מקום, אוכל, שריות של אוכל. הוא שואל, מי עשה את זה? מי עשה את זה? הוא אומר, לא, אף אחד לא עשה את זה, רק אני לא ניקיתי, זה מה שקרה, אני לא ניקיתי, זה מה שקרה. אז אנחנו יודעים מה קורה כשהאישה לא בבית, אוקיי? אז הם נכנסו ללחץ, אבל נשאר בבית, הם בדטרויט, מה יהיה? אז ראש נשי חב"ד, האישה האחראית, הייתה גברת פופק. אז גברת פופק מרימה טלפון לבנימין קליין, ואז אתם יודעים, לא היה כמו היום GSM, היא הייתה צריכה ללכת לה, כזה היה כזה טלפון, שמו כאלה הסימונים, הטבעות, והתקשרו. היא מתקשרת לרב קליין, ואומרת לרב קליין, אנחנו בדטרויט, צריכים לחזור ל-770, אנחנו סטאק. איך אומרים בארגנטינית סטאק? איך אומרים בארגנטינית סטאק? נו, איך אומרים? אוקיי, אנחנו סטאק. אוקיי, סטאק. אז מה עושים? תיכנס לרבי, תבקש ברכה. אוקיי, אז הוא אומר, רק רגע, תחכי על הטלפון, הוא נכנס לרבי ויוצא. והרבי אומר, והוא אומר לה, הרב קליין אומר, הרבי שואל מה הפירוש של המילה סטאק. אז היא מתחילה להסביר, סטאק בעברית זה נקרא אתה תקוע, אתה לא יכול לזוז, אתה כמו מסמר שתקוע אותו, הוא לא יכול לזוז, תקוע. אז בניומין צוחק, צוחק, מי שמכיר את הרב בניומין שהוא צחק, כולם צחקו איתו, היה לו כזה חיוך כזה. אז הרב בניומין צוחק ואומר, מדם פופק, את חושבת שהרב לא יודע מה זה סטאק? הרב יודע מה זה סטאק. אני לבד שמעתי את הרבי, נדמה לי 6 או 7 שפות. שמעתי את הרבי מדבר יידיש, אנגלית, רוסית, צרפתית, איטלקית, עברית, ארגנטינית אני לא שמעתי, אולי אתם שמעתם מישהו. הרבי ידע הרבה שפות. הרבי לא יודע מה זה סטאק. אז היא אומרת, אבל אתה אמרת לי שהרבי אמר מה זה סטאק. לא! הרבי אמר עכשיו, אני אגיד את זה ביידיש, ואחרי זה נגיד בעברית, והמתרגם יגיד את זה ככה בארגנטינית, ככה כמו שצריך, אנחנו צריכים להכניס את זה בראש, חזק חזק בראש, בלב. הרבי אמר, היד is kein mol nicht stuck. יהודי הוא אף פעם לא תקוע. עוד פעם. יהודי הוא אף פעם לא תקוע. עוד פעם. יהודי הוא אף פעם לא תקוע. צריכים לחזור על זה כל יום. מה פשט? פתאום את מרגישה שהאווירון לא נוסע, ואת חושבת, זה לא סטאק. הפוך, הוא אומר. הרבי אמר, בגלל שיש לכם שליחות בדטרויט ביום שישי, בשדה התעופה, באירופליין, לכן האווירון לא נוסע. לא בגלל שהאווירון לא נוסע, לכן אתם צריכים להישאר בשדה התעופה. הפוך, בגלל שיש לכם שליחות בדטרויט, הקדוש ברוך הוא סיבב שאתם צריכים להישאר. אוקיי? אז הם עוד פתחו את המזוודות, היה להם נשק, נשק זה נרות שבת הקודש, כמו שבארגנטינה מחלקים במאות אלפים, התחילו לחפש יהודים בשדה התעופה, ומצאו יהודים בשדה התעופה, חילקו להם את הנרות שבת, דיברו איתם, הביאו להם פתקים על שבת, והאישה שנה, אני שומעתי את זה מאישה שהייתה שם, אז היא סיפרה, עד היום, יש יהודים ששומרים שבת, בגלל הסטאק הזה לפני כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה שנים. עד היום, אחרי שגמרו לחלק את הנרות שבת, ואנשים התחממו, פתאום שומעים, אווירון נוסע מסודר. אז לא הפשט, מכיוון שיש כזה וירוס, שהווירוס הזה, אתם יודעים, הווירוס הזה, כזה קטן, 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 הווירוס הזה, 125 ננומטר. מה זה ננומטר? מי שכאן במתמטיקה, אז יש לנו מטר, יש לנו סנטימטר, יש מילימטר, ואם ניקח את המטר, נחלק למיליארד, מיליארד חלקים, זה ננה אחד. הווירוס הזה זה 125 כאלה ננומטר, עם מיקרוסקופ אי אפשר לראות, עם מיקרוסקופ אלקטרוני אפשר לראות. מספרים שטראמפ, שהתחיל הווירוס הזה, טראמפ אמר, מה הבעיה? תקחו פצצת אטום, תזרקו עליו, גמרנו, תגמרו את הווירוס הזה. אומרים לו, כן, אבל איפה הוא? איפה הוא? לא מוצאים אותו. כזה קטן, לא רואים אותו בכלל. אז בא הווירוס הזה, עשה סטאק לכל העולם. כל העולם עשה סטאק. כל יש מיליארדים כסף ונשק ופצצות ואמריקה ורוסיה וסין, כל העולם ביחד לא יכולים להסתדר. קטן כזה, ננה, מה זה? נורמלי? למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? בכדי שהקדוש ברוך הוא רצה שליחות אחרת בעולם. עכשיו שליחות שאם היה צריכים להתפלל בבית, תפלל בבית, אם היה צריכים לפתוח את הבית כנסת ככה, כל העבודה זום. אם לא היה עכשיו הווירוס, היינו יושבים ביחד ומתוועדים ביחד, ואומרים לחיים ביחד ונהנים לראות אחד את השני, לא היה כזה דבר, מי היה כזה דבר? עד להגיע לארגנטינה זה שעות. היום רגע אחד אנחנו, אתם בבלגיה, אני אצלכם בארגנטינה, המחאי, המחאי לבושס. זאת אומרת שכל הווירוס הזה זה לא בדיעבד, אנשים אומרים, זה כמו עכשיו זמן שהולך לאיבוד, אני מחכה שיפתחו את הכל, לא, עכשיו זה השליחות. חפריים, תחטוף את זה עכשיו. עכשיו אתה יכול לעשות דברים שאף פעם לא עשית. עכשיו אתה יכול לעשות המשכת אלוקות במקום שאף פעם לא עשית כזה דבר. סיפר לי, יש פה באנטוורפ אחד, הרב של קהילת שומרי הדת, הרב ליברמן. הרב ליברמן, אז הוא היה בשואה, והוא ברח ממקום למקום, הוא היה אצל רב זלמן שניאורסון, מי ששמע, פתחו בתי ספר במחתרת, הם לא נשארו הרבה זמן במקום אחד, שהנאצים תפסו אותם. הם ברחו ממקום למקום, כל הזמן ממקום למקום. אז הוא אומר, למדתי שם, למדתי, גם השוור שלי היה שם, האבא של אשתי היה שם, ועוד היו חסידים שם. אז הוא אומר, לא היה לנו ספרים כמעט, למדנו רק בדפיקות לב, כל הזמן היה פחד שהנאצים באים, אבל הוא אומר, הלימוד הזה שלמדתי שם, זה נשאר לי בדם. זה הרים אותי, זה עשה אותי למה שאני. למה? מה שבן אדם עושה במצב לא נורמלי, במצב שלא שגרתי, זה מחוץ לטבע, זה נחקק בו. איך אנחנו יודעים שאלתר רבי אומר את הוורט הנפלא, שכתוב בגמרא שאינו דומה מי שלומד 100 פעמים ל-101. מי שלומד 100 פעמים נחשב אינו עבד אלוקים. מי שלומד 101 עבד אלוקים. מה זאת אומרת? היום אצלנו אם מישהו צריך ללמוד את הגמרא או את המאמר סידס 4-5 פעמים זה כבר צופיל, זה מאוד קשה לו. אבל אז בזמנם, מכיוון שבזמנם לא היה להם ספרים, היו צריכים ללמוד כל דבר בעל פה, אז חזרו על כל דבר 100 פעמים. אז אם למדת 100 פעמים, אם למדת 100 פעמים, זה נורמלי, זה הסדר, זה הרגילס. למדת 101, זה אתה איך עוד למדת בשביל הקדוש ברוך הוא, לא בשביל הרגילות שלך. ההרגל שלך, הנורמלי שלך, הסדר שלך זה 100 פעמים. מה זה 101? זה לא רק אתה מוסיף איכות. האיכות הזה זה איכות של הקדוש ברוך הוא. אתה לומד בשביל הקדוש ברוך הוא. המאה ואיכות עושה אותך עבד אלוקים. הבדל אחד, מאה ואיכות, עושה עבד אלוקים. הקדוש ברוך הוא עכשיו זרק את כולנו למאה ואיכות. אין לנו, אין, לכל הבחורי ישיבה אין עכשיו את הסדר, ולהם זמנים נורמליים, ואני, וכל אחד צריך עם הכללים שלו, ומה אומרים, ומה יהיה, ומה פה, ומה שם, כל מיני מחשבות. ובן אדם אומר, אני לא אכפת לי שום דבר, אני מנצל עכשיו את הזמן. יש אנשים שמסתכלים כל הזמן בניוס, בחדשות. היה יותר, היה פחות, פתחו, סגרו. אני אומר לו, מי נפקים הנה? כשיפתחו אתה תדע כבר, אתה תשמע את הכל, עכשיו תנצל את הזמן, תחיה עם הזמן הזה. אוקיי, אז נכנסנו ככה דרך, אגב, מעניין לעניין, צריכים להגיד לחיים, אתם אומרים לחיים בארגנטינה, אומרים לחיים? או, כל אחד שיש לו בבית, או ויסקי, או יין, או וודקה, או ערק, שיוציא את הארונות, אנחנו צריכים להגיד לחיים שתי פעמים, לחיים ולחיים. יש לחיים לחיות, לחיים ככה בחייס. ואנחנו צריכים להתרומם, להתרומם, להיות באמת מה שאנחנו. או, הנה אני רואה עוד אחד לחיים, עוד אחד לחיים, או, או, מתחיל, מתחיל, או, 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 או. לחיים, 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 לחיים. אוקיי, אז אנחנו החזקנו מקוד, אז דיברנו, אם אתם זוכרים, דיברנו על שהלכו לישראל, חילקו את השטחים. אומר הרב, מה זה אומר לנו? בן אדם שואל לפעמים, מה השליחות שלי בעולם? מה המטרה שלי בעולם? אז יש שני שיחות, ונראה איך שהכל משלים אחד את השני. אז הרב אומר ככה, איך שכתוב במדרש, לא נברא זהב, אלא למשכן, לבית המקדש. מה הפירוש? השם ברא בעולם מים. למה? בשמם אתה צריך בשביל לחיות. השם ברא בעולם אוכל, אתה צריך לאכול. השם ברא אוויר, צריך לאכול. זהב, אתה לא צריך בשביל לחיות. זה בשביל ביזנס. אז בעצם זהב לא צריך את זה. זהב זה נקרא מותרות. לא יודע איך אומרים את זה בארגנטינה. מותרות, משהו לוקסוס כזה. זה לא בשביל החיים. אומר הרב, אומר המדרש, אם השם ברא זהב, אתה לא צריך את זה. זה בשביל בית המקדש. אומר הרב, דבר מאוד עמוק. כל בן אדם יודע בעצמו שיש דברים שהוא ממוצע כמו כולם. יש לו שכל כמו כולם, רגש כמו כולם, חסד כמו כולם, אהבה כמו כולם. אבל לכל אחד יש דברים שבזה הוא מעל הממוצע. יש אנשים שיש לו יותר שכל, יותר להעמיק. יש בן אדם שאוהב יותר לעשות חסד. יש בן אדם שמרגיש את השני. יש אחד שלא מרגיש את השני. הוא יושב על ידו בבית כנסת, הוא לא יודע מה הבעיות שלו בכלל. ואחד רק הוא רואה את השני, מיד הוא רואה כמו שאנחנו לפעמים, כשהאישה נכנסת הביתה, או שהאיש נכנס הביתה, האישה או האיש מיד רואים מה המצב רוח. מיד רואים כבר לפי הפנים מה המצב רוח. למה? הוא חי, הוא מרגיש את השני. כשהילד שלי בא, אני מיד מרגיש לפי איך שהוא פותח את הדלת, או לפי איך שהוא אומר שלום, לפעמים אתה מיד מרגיש איפה זה עומד, איפה זה עומד. זה רגישות, יש אדם שלא מרגיש. אז כל אחד יש לו את הדברים שהוא נורמלי, וכל אחד יש דברים שהוא מעל הממוצע. אומר הרב, לא נברא זהב אלו לבית המקדש, אלו למשכן. מה הפשט? מה שהשם נתן לך זהב. מה זאת אומרת זהב? משהו מעל הממוצע. משהו שאתה בזה מיוחד. משהו שהשם נתן לך משהו ספשייל. משהו מיוחד. אז תדע לך, זה שייך לבית המקדש. בשביל לחיות, סתם, אתה לא צריך שכל מיוחד, בשביל לחיות, אתה לא צריך רגש מיוחד, חסד, גבור, תפארת, לא חשוב במה. זה שהשם נותן לך את זה, סימן שזה השליחות שלך. זאת אומרת, בן אדם צריך לנצל את הכוחות שלו, וכאן יש דבר חשוב מאוד שכל אחד צריך לדעת. יש אנשים, אני מכיר הרבה הרבה אנשים, שאני שואל אותם, תגיד לי, מה המעלות שלך? מה הדברים המיוחדים שלך? במה אתה זהב? יש אנשים שמיד הוא מסמיק, הוא נהיה אדום, והוא לא אומר. לא אומר, או שהוא אומר, אין לי כלום, אין לי כלום, או שבפנים הוא חושב, יש לי, אבל אני צריך להיות ענב, והוא אדם מפחד להגיד. וזה היפך עבוד עשה שם. למה? אני אסביר. בוא נגיד שמישהו נותן לי מתנה, אם יהיה כזה דבר, מישהו נותן לי מתנה מיליון יורו. מיליון יורו. אצל צביג, קרים בת רב צביג יגלת, נראה היה כבר כאלה מקרים. שבא מישהו נותן לו צ'ק של מיליון יורו. אז מה הוא אומר לו? שכוח. הוא לא אומר לו זה כלום. שכוח. השם נתן לנו שכל, ושכל מעל הממוצע. אז אתה לא מעריך את זה? אתה לא אומר לקדוש ברוך הוא שכוח? תודה רבה. אם אתה לא מעריך חס ושלום, אתה מקבל מתנות ואתה לא מודה, לא אומר תודה רבה על זה. אתה לא מעריך את זה בכלל. אז זה שאתה מודה לקדוש ברוך הוא שיש לך שכל מיוחד או לב מיוחד, או חוש לתפילה מיוחדת, או שאתה שר יפה, לא חשוב במה. זה נקרא חס ושלום כפוי טובה. זה לא גאווה. אם ישאלו אדם כמה אצבעות יש לך, הוא יגיד 10 אצבעות. למה הוא לא מרגיש בעל גאווה? 10 אצבעות, יש אנשים שאין להם השם ישמור 10 אצבעות. אבל זה. למה אם השם נתן לך שכל, תגיד השם נתן לי שכל. ועד רבה, אם אני יודע את המעלות שלי, זה מחייב אותי יותר. אם השם נתן לי יותר שכל, יותר רגש, יותר חוש בתפילה, לא נברא זהב, אין לו לבית המקדש. תנצל את זה. אם אתה עשיר, עשיר בדעס, אתה צריך לשתף את האנשים בדעס. איך כתוב שמי ששומר את הדעס שלו, והוא לא מלמד אחרים, הוא גזלן, אתה גזלן, למה גזלן? השם נתן לך בשביל לתת לאחרים, לא בשבילך, אתה לא צריך כל כך הרבה שכל. השכל צריך לתת את זה הלאה. מה אם יש לי את הכוס ואני ממלא את הכוס, זה נשפח. אם יש לך יותר, 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 תשפוך את זה לאחרים. אז הרב אומר, לא נברא זהב אלו לבית המקדש, זה כמו GPS. בן אדם שואל, מה אני צריך לעשות? אם אתה מרגיש שיש לך יותר דעס, או אתה עשיר בכסף, עשיר בכסף, יופי. יש, אתה מכיר את הסיפור נורא והיום של אדמור הזקן. פעם אחת נכנס בן אדם לאדמור הזקן, ומאוד בכה, אמר, רבי, אני עני ואביון, אין לי כסף, רבי, תן לי ברכה שאני אהיה עשיר. אז רבי הקשיב מאוד, השתתף בצער שלו, אבל גם באותו זמן הוא גם קצת חייך. אתם יודעים מה זה חייך? קצת לצחוק. הוא לא הבין, אז הוא אומר לאדמור הזקן, אז הוא אומר ככה, רב אומר לאדמו"ר הזקן, לפני 80 שנה היה חי במקום הזה והזה, אדם עשיר, הוא חילק צדקה מאוד יפה, מאוד יפה הוא חילק צדקה. אחרי 120 שנה הוא עולה לשמיים, והולכים לפסדין של מיילו, והוא רואה בצד שורה של אנשים, הוא מסתכל כל אלה אנשים שהוא נתן להם כסף. או! הוא הרגיש כל כך טוב, הם בבית דין, אני מסודר, אני מסודר, יופי. התחיל לבית דין, מביאים את הבן אדם הראשון, מה, אתה מכיר אותו? כן, אני מכיר אותו, אוי, כמה אני אוהב אותו, מה אתה אוהב אותו? באתי לארגנטינה, או לבלגיה, ואמרתי לו שאשתי השם ישמור, חס שלום, לא בריאה, אני צריך לתרופות 20,000 יורו, 20,000 דולר. והלכתי בעיר, אז זה נתן לי 5 יורו, זה נתן לי 10 יורו, בן אדם הזה נתן לי 1,000 יורו, היחידי מכל העיר. הוא לא מכיר אותי, 1,000 יורו נתן לי. אחרי זה בא עוד אחד, גם כן מספר סיפור. באתי אליו, אמרתי שיש לי בית, נכנס גשם, אני צריך להחליף את הבית, הילדים בוכים. ואמרת, אני צריך, נגיד, 25,000, 30,000, כולם נתנו לי 10, 15, הוא נתן לי 1,000, 2,000, והוא זוהר הבן אדם. אומרים לאבי דין, שלמה לי יפה מאוד, כל הכבוד. אבל יש לנו לשאול אותך שאלה. כמה כסף נשאר לך אחרי כל הצדקות האלה? הוא אומר, 100 מיליון. זאת אומרת, אם היית נותן לבן אדם הזה, שביקש ממך 20, הוא אמר שהוא חסר לו 20 אלף, לא היית נותן 1,000, היית נותן 20 אלף. זה היה מזיז לך בבנק ב-0.1, זה היה מזיז לך בפסיק של 0, לא היה מזיז. למה לא נתת? היית יכול לתת, למה לא נתת? וכל האנשים, הוא כל כך שמח, נתנו, כלומר לו, למה לא נתת יותר? היה לך. והשארת לי, מה השארת את זה? אמרו לו בשמיים, יש לך שני ברירות. או חס ושלום ללכת לגיהנום, או לרדת בגלגול הבא, ולהיות עשיר, ואז תחלק כמו שצריך. אז הוא אמר לה, גיהנום אני לא רוצה גיהנום. אבל לרדת פה למטה, להיות עשיר, אני לא רוצה, זה ניסיון מאוד גדול. אתה יודע מה זה שיש לך כסף, אתה נותן הרבה יותר מכולם, ואתה צריך לתת יותר. זה, אני לא מסוגל, לא יכול לעשות. אז הוא התחנן לקדוש ברוך הוא, התחנן, אני רוצה לרדת למטה, אבל שאני אהיה אני אתן צדקה, אבל אני. שמעו בשמיים את התפילה שלך יוצאת מעומק הלב, הורידו אותך אני. ועכשיו אומר לאדמו"ר הזקן, וזה אתה, אתה אותו אני, ואני רואה אותך פה בוכה, איי, 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 אל תראה, ואני רוצה ברכה להיות עשיר, ואני, אל תראה, ורואה אותך בשמיים, ורואה אותך בוכה, רק לא עשיר. זאת אומרת, יש לך כוחות, זה מחייב, זה לא שאתה הולך, אני חכם, אני עשיר, אני בר דעת, אני שליח, אני זה, זה מחייב אותך יותר. אז מה? אומר הקדוש ברוך הוא ככה. לרב, שבט גדול, לא רק גדול בכמות, גדול באיכוס גם. תרבה נחלוסי. מה זאת אומרת תרבה נחלוסי? הוא צריך לפעול בעולם הזה הרבה. יש לו הרבה ניסיונות והרבה אתגרים והרבה דברים. הוא חייב ליצור הרבה דברים. הוא לא יכול לקחת לשבת, עשיתי את זה וגמרנו. אתה צריך לעשות דברים, לפעול הרבה דברים. למעט, מי שאין לו הרבה כוחות, תמיד נחלוסי. השם לא זורק פקלר, זאת אומרת, זה פקלר ביידיש, חבילות שאתה לא יכול להתמודד איתם. פעם אמרו כזה ביטוי, לא שולחים חייל קטן למלחמה גדולה. אתם יודעים, יש בארץ מסתעבים, אתם יודעים, אלה שהולכים לתוך ה... הם עוברים אימונים, לא שולחים חייל סתם לתוך איראן או עיראק או כל הדברים האלה. מי שולחים? מי שטוב. אז למעט תמיד נחלוסים. יש לו פחות כוחות, יש לו פחות שליחות, יש לו פחות התחייבות בעולם. לרב תר בנחלוסים. וזה כלל מאוד גדול. אם אנחנו רואים, לפעמים יש אנשים שרואים, שיש לי הרבה ניסיונות בחיים. יש לי תרבה לחלוס, יש לי פקל גדול. תדע לך, אם יש לך פקל גדול, יש לך הרבה כוחות, אתה שבט גדול. אם האדמה שלך גדולה, אם הבירורים שלך גדולים, אם העבודה שלך גדולים, סימן שאתה גדול. אם זרקו אותך ללכת לאיראן להפציץ את הכור האטומי, או לעיראק, אתה גדול. למה בחרו בך? אתה לא יכול להגיד, אתה גדול. מכיוון שהקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב, הוא יודע מה שיש לך. הוא יודע את הכוחות שלך. סתם אני אספר לכם סיפור. היה לי חבר, עכשיו גם, שהוא חי באמריקה. ואז סיפרו לי, שהשם ישמור הבן השלישי שלו, השלישי הרביעי, נהיה אוטיסט, השם ישמור. אתם יודעים, אוטיסט, השם ישמור אותנו, זה כאלה סוג ילדים שאין להם תקשורת, הם לא מתקשרים עם אנשים. אז החלטנו, אני עוד כמה בחורים, הלכנו לבקר אותו. נכנסים הביתה, רואים את הילד הזה נורא ביום, יושב על יד הקיר, ואת הראש דופק בקיר, בום, בום. ואבא מתחנן, 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 תפסיק, לא, 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 הוא בכלל לא שומע, הוא כמו בעולם אחר, בעולם אחר. אבא שם לו קר, שלא ידפוק, הוא זורק את הקר. אוקיי, ואנחנו רואים אבא מאוד ככה רלקס, רגוע, שקט, מאוד מרגיש טוב. אחרי זה אני שואל אותו, תגיד לי, איך אתה יכול את זה? כזה ילד זה יכול... אז זה לבר אני אספר לך. בשנים הראשונות שהילד הזה נולד והתברר לנו שהוא אוטיסט, נכנסתי לדיכאון, דיפרסיה. הייתי מצב רוח מאוד רע. שכבתי במיטה, לא יצאתי, לא הלכתי לעבודה, שום דבר לא עשיתי. לא יכלתי, לא יכלתי. אחרי כמה זמן, כמה שנים, קראתי משהו, אני כבר לא זוכר מה, וזה, כמו שאומרים בארץ, האסימון נפל לי. זה תפסתי מה הולך. התחלתי לחשוב ככה. יש לנו במקום, באמריקה, יש בית ספר לילדים אוטיסטים. המנהל של הבית ספר הזה מרגיש רע, מרגיש דיפרסיה, מרגיש לא טוב? הוא לא מרגיש לא טוב. למה? הפוך. אני מנהל של בית ספר של ילדים אוטיסטים. לא כל אחד יכול להיות מנהל של אוטיסטים. אני לא יכול להיות, אצלכם אני אינני יודע כמה אנשים פה, אבל אני לא יודע אם יש ביניכם. זה עבודה, צריכים סבלנות, צריכים רגישות, צריכים התמדה, צריכים הבנה, הבנה, הרי הוא לא מתפקד כמו שאנחנו. אני צריך להבין בתנועה שלו מה שעולה לו בראש, זה לא פשוט בכלל. אז אותו המנהל הוא מרגיש טוב. אמרתי לעצמי, לקדוש ברוך הוא יש המון ילדים. יש לו ילדים מצד איזה סיבה שהיא הם אוטיסטים. גלגול נשמות, אני לא יודע מה, יש. אז השם הוריד את הילד הזה. השם חשב למי אני אוריד את הילד הזה. מי יכול לטפל בילד שלי? תראו לכם שלבעל שם טוב היה בן אוטיסט, והוא היה הולך לאחד החסידים ואומר, אני בחרתי בך מכל החסידים שאתה תטפל. היה מרגיש, אני יכול לטפל בו. הקדוש ברוך הוא בחר בי, שאני אוכל לטפל בילד הזה. אז למה אני ארגיש רע? זה שליחות שלי, זה מטרה שלי. סימן שתרבה לך לא עושה. זה סימן שאני רב שבט. יש לי שבט גדול. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא אנחנו מרגישים, החוכמה היא תמיד איך להסתכל על זה. איך לראות את זה. כל דבר אני יכול תמיד לראות בשני צדדים. אני יכול לראות את הצד השלילי, ואני תמיד יכול לראות את הצד החיובי של הדבר. הייתה פעם מורה שבאה לבית ספר, חילקה דפים לכל הילדים, אמרה להם לא להפוך את הדף, ואחרי זה אומרת עכשיו, כולם להפוך את הדף, והיא אומרת, כל אחד צריך לכתוב חיבור, מאמר על מה שהוא רואה. היה נייר לבן, ובאמצע נקודה שחורה. אז כל הילדים על מה כתבו? על נקודה השחורה. מה זה נקודה, ומה זה שחור, ואיך זה הגיע, כל אחד כתב. ילד אחד כתב על הלבן, על הלבן. אז המורה לוקחת את כל הניירות, אמרו, תראו איזה יופי. יש נקודה אחת שחורה, כולם רואים את השחור. יש מלא לבן, לא רואים את הלבן. בחיים שלנו יש המון לבן, המון לבן. אבל אנחנו לפעמים נתקעים, אתם יודעים, יש לפעמים כזה CD או DVD כזה, שיש קרץ, והשיר לא ממשיך הלאה, מסתובב, חוזר, 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 חוזר. הוא לא ממשיך הלאה, הוא תקוע. איך אמרנו? סטאק, הוא סטאק, הוא תקוע. יש אנשים שמשהו קרה להם, מישהו אמר איזה מילה, או הרבה, או המלמד שלו, המורה שלו, או החבר שלו, או לשתו, או השבר שלו, השבר, לא חשוב מה. והוא נהיה סטאק, וכל החיים הוא הולך עם הפקל הזה. הוא אמר לי, והוא דיבר איתי, והוא עשה, ולפעמים זה לא נכון שהוא דיבר בכלל, זה פנטזיה שלי בראש. לפעמים זה סתם מחשבות. אבל הוא נהיה סטאק, והסידי חוזר חוזר. בסידי שזה חוזר, אנחנו סוגרים את האזניים, לוקחים את הסידי הזה, זורקים אותו. גם אנחנו צריכים לעשות את זה אצלנו. אם אני מרגיש שיש לי בראש איזה סידי תקוע, תיקח את ה-CD הזה בראש, תזרוק אותו, תסתכל על טוב. אתם יודעים, בצרפת יש מוזיאון גדול, לובן משהו, ויש שם הציור הכי יקר, זה מונה משהו, אתם יודעים, ציור מאוד יקר, שכל מקום שעומדים, היא כמו מסתכלת עליכם. מונה ליזה, משהו כזה. אוקיי, לפני כמה שנים, אני לא זוכר, לפני 12 או 16 שנה, מישהו גנב את זה. שנה שלמה זה לא היה, עד שבסוף תפסו את הגנב והחזירו את זה. עכשיו תראו דבר מעניין. בשנה הזאת באו יותר מבקרים לראות את המקום איפה שהייתה התמונה הזאת פעם. בכל פעם באים לראות את התמונה. פה באים לראות את התמונה שהייתה. למה זה החידוש של הדבר? זה החוכמה שלנו, החוכמה שלנו, קורה לך משהו בחיים. תשנה את האותיות, היום יש בה, זה שיחה של הרבה, אני לא רוצה להאריך, שיחה של הרבה, היום יש, אתה כותב מאמר, אתה יכול לעשות גזור, אדבק. אתה יכול לעשות העתק, אדבק. אתה יכול, אם יש לך מאמר הכי הכי לא מוצלח, שמשפט אחד לא נכנס בשני, אתה עושה צ'יק, 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 וזה נהיה מאמר הכי יפה. יש לך שיר הכי מזויף, הכי מזויף בעולם. היום יש כאלה תוכניות באינטרנט, במחשב, שאתה לוקח חתיכה, שם את זה פה, שם את זה פה, שם את זה פה, שיר הכי יפה. אומר הרבה שזה העבודה שלנו. השם עושה דברים. אתה צריך לעשות גזור הדבק, גזור הדבק, לשים את זה כל דבר במקום. אוקיי, אנחנו כבר מדברים כבר צופי, חבר'ה, בוא נגיד לחיים, בוא נשאיר ככה ניגון, אני יודע מהפרקטיקה אצלי, אני לא יודע אצלכם, שבזום להשאיר ביחד זה לא קל, מכיוון שזה לא אותו הליין תמיד, אז אחד קצת לאט, אחד זה מהר, אבל כל אחד בבית שלו שיקח את, איפה הילדים שלכם? אני לא רואה את הילדים, איפה, יש לכם ילדים פה? תביאו את הילדים, תביאו את הילדים, תביאו את כל המשפחה, וכולם נשיר ביחד. איזה שיר נשיר, איזה שיר נשיר, מה שעולה לי בראש, אשרינו מה טוב חלקנו. כל יהודי צריך להיות שהוא מאושר, שהוא קשור לקדוש ברוך הוא, קשור לרבה, יש לו חסידס, יש לו תורה ומצוות. או, לחיים, לחיים, לחיים.
Yeah.
לחיים, לחיים, לחיים. אז אנחנו עמדנו עכשיו, החזקנו בעניין שחילקו את הארץ לפי לרב תרבה נחלתו ולמעט תמית נחלתו. עכשיו יש עוד דבר שהקדוש ברוך הוא אמר לחלק את הארץ על פי גורל. מה זה אמרנו גורל? זה בלי שכל. לוקחים פתקים, שמים בצד אחד את הפתקים של השטחים של האדמות של ארץ ישראל, בצד שני את השבטים, מוצאים פה פתק ופה פתק, ואז רואים שזה נכון, שזה מתאים. עוד יותר כתוב שהיה נס, שהפתק עצמו, הגורל עצמו דיבר. ממש נפלא, הגורל עצמו אומר, אני שבט זה ואת זה, שזכיתי באדמה הזאת והזאת. וזה הנס שזה היה, שזה התאים הכל אותו דבר. הכל אותו דבר איתי. שואל הרבי, למה צריך את העניין של גורל? אם חילקו את האדמה על פי שכל להרבה יותר ולמעט פחות, למה צריכים גורל? ואנחנו יודעים את הכלל שתמיד הרבי דיבר, שבעל שם טוב הזוהר אומר, כל דבר בתורה זה נצחי. זה לא התורה מספרת היסטוריה איך חילקו את האדמות כשבאו לארץ ישראל. בתורה אין היסטוריה, התורה זה הווה. זאת אומרת, החלוקת הארץ זה גם החלוקה אצלנו. מה זאת אומרת? אנחנו רואים, כל אחד מקבל משהו אחר. כל אחד יש לו משפחה אחרת, אבא אחר, אחים אחרים, רבי אחר, אישה אחרת, כל אחד הקדוש ברוך הוא נותן את החלק שלו. אז זה מה שכתוב בחלוקת הארץ, זה בדיוק היום. סתם אני אספר לכם בדיחה, אבל יש בזה משהו. מספרים פעם שביבי, זה סיפור, ביבי נתניהו בא לבית חולים למשוגעים. אז הוא נכנס לחדר הראשון, בן אדם אומר, אני נפוליון, אני נפוליון, הולכים למלחמה עם רוסיה, צועק. נכנס אל השני, אומר לו, אני רוטשילד, תשלח לו $1,000,000 לבית חב"ד בארגנטינה, מדבר. הולך לכל אחד, כל אחד, נכנס לחדר, רואה בן אדם צועק, רחל, 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 ובוחר, רחל, רחל. שואל ביבי, מה הוא צועק רחל? מה קרה? אומר, תראה, יש בחורה, קוראים לה רחל, הוא נורא רצה להתחתן איתה. 3 שנים קנה לה מתנות, רץ אחריה, והוא חשב שעוד תות, 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 וגם היא לא אמרה לא ממש, ואחרי 3 שנים היא אמרה לו לא. איך אומרים בארגנטינה? את לא יודע? נייט. נו. כן, דיקט. מאז הוא השתגע והוא צועק רחל, 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 רחל. אוקיי, בסדר. הלך עוד חדר, אחד אומר אני זה ואני זה ואני... כל אחד. בסוף בחדר האחרון נכנס שוב אחד צועק רחל, 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 רחל. אומר ביבי, אני כבר יודע מי זה. גם הוא כנראה הלך איתה 3 שנים. והוא כנראה קנה לה הרבה מתנות. והוא חשב שהיא תתחתן איתו, והיא לא התחתנה איתו. אומרים לו, לא, 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 מה לא? הוא התחתן איתה, הוא התחתן איתה, ולכן המשוגע. זאת אומרת, אין כללים פה, כל אחד מקבל את החלק שלו. והשם נותן לכל אחד את הפקל שלו, וזה מה שהתורה אומרת, כל אחד יש את החלק שלו, אל תסתכל מה שיש בחלק של השני. אתה מקבל בדיוק מה שאתה צריך. ומעניין לעניין, אני אספר לכם עוד סיפור נפלא. סליחה, אני ככה עובר נושאים, אבל אני לא יכול לא לספר את זה, לא יכול. היה אצלנו פעם לפני שנים בשמחת תורה, לפני שנים, בא בשמחת תורה בן אדם, רקד, אופי. אחרי ההקפות אני אומר לו, אתה רוצה אולי נעשה שיעור תורה? הוא אומר, כן, אני רוצה. בסדר. עשינו שיעור תורה, הוא מאוד למד ומאוד התקדם, התחיל להניח תפילין, לשמור שבת, ההורים לא כל כך סמכו לזה, הוא מאוד מאוד התקדם, חזר בתשובה. פעם אחת אני לומד איתו, ואני לא יודע איך יצא, אז אני אומר לו שלכהן אסור להתחתן עם גיורת. אני אומר את זה, הוא נהיה לבן כמו סיד, ממש רועד. אני אומר לו, מה קרה? מה, 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 מה עשיתי? הוא אומר, אוי, 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 מה, מה? זאת אומרת, אוקיי, אני אספר לך, אני אספר לך את הסוד. הוא היה בחור לא דתי, לא שומר מצוות לעת עתה. הוא נסע בשביל העבודה שלו לאמריקה. פגש שם גיורת, דיברו, והם החליטו להתחתן. אבל הגיורת הייתה שומרת מצוות, והוא לא שומר מצוות. היא אמרה לו, אני מוכנה להתחתן רק בתנאי שאתה נהיה אברך דתי. הוא הבטיח לה. זאת אומרת, כל מה שחזרתי בתשובה, בשביל להתחתן איתה. פתאום אתה אומר לי עכשיו שאני לא יכול להתחתן איתה. כל מה שעשיתי, סתם, אני לא יכול להתחתן איתה, לא יכול להיות. אז הוא הלך לעוד רב, הוא רצה לחפש איזה היתר, הוא אומר, הרבנים תמיד מוצאים איזה היתר. אמרתי לו, מוצאים היתר כשאפשר לעשות, שאי אפשר לא עושים. ואז הוא אמר לרבנים, אני מוכרח לעשות את זה. הוא אומר לו, מה איתך? אם תעשה את זה, תהיה בגיהנום. אתה יודע מה זה גיהנום? אומרים לו. התחילו להסביר, לוקחים את הבן אדם, חותכים אותו לחתיכות קטנות, שמים אותו על האש, בתוך מכונת כביסה, על הגריל, סיפור שלו. הוא אומר, אני מוכר לעשות את זה. אמרתי לו, אתה יודע מה? תכתוב לרבא. תכתוב לרבא. ואז הוא כותב לרבא, והרבא עונה לו מכתב. והרבא עונה לו ככה, תשמעו איזה עומק, כמה אנחנו צריכים ללמוד מזה. אומר לו הרבא, כתוב 40 יום לפני יצירת הוולד, לפני שהשם יוצר את הוולד, מכריזים פלוני לבת פלוני. כבר בשמיים קובעים מי יהיה הבעל ומי יהיה האישה. זה עוד לפני שהוא נוצר, 40 יום. למה? השם יוצר אותו לפי מה שהוא צריך להיות. אז שאנחנו עשינו, שיש את הבקבוק הזה, ועושים את הפקק. עושים את הפקק לפי הבקבוק. אז השם עושה את האישה שמתאים לאיש. תמיד מתאים. נראה לנו לפעמים שזה לא בדיוק מה שאני רציתי, או היא רואה שזה לא בדיוק מה שאני רציתי, זה החוכמה, להשלים, להשלים אחד השני. כל אחד קצת מתכופף. אנחנו מכירים שאת המזוזה שמים אצלנו, שמים באלכסון. יש מחלוקת אם עושים את זה ישר, לפי רשי רבנו תם, או שוכב. אז יש כאלה, תראו אצל הספרדים, אצל אחינו הספרדים יש כאלה שזה עומד, אבל אצלנו עושים, מה זה פשרה כזה, באמצע, לא עומד ולא שוכב. למה דווקא במזוזה עושים פשרה? למה בכל הדברים האחרים לא? אז אומרים לבעל ואומרים לאישה שאת נכנסת הביתה, צריכים להתכופף, צריכים לעשות פשרה. אומרים לבעל שאתה בא הביתה, אל תהיה כך צריך להיות. צריך להתכופף, צריך לעשות פשרות. זה החיים, זה החיים. וככה אנחנו נהיים גדולים. צומחים, שבן אדם יכול לוותר, יכול לסלוח, יכול להבין את השני, זה עושה אותו שהוא גדול. אוקיי. אז הרבא עונה לו, בוא נחזור לתשובה של הרבא. הרבא עונה לו, 40 יום לפני יצירת הוולד, מכריזים פלוני לבת פלוני. אז אומר לו הרבא, תשמעו איזה יופי, איזה יופי, וואו. אומר לו הרבא, אתה היית בשמיים. והשם 40 יום לפני שהוא התחיל לעשות אותך, הוא כבר החליט עם מי אתה מתחתן. אם היא הזיווג שלך, אם היא החצי שלך, השם היה עושה או שאתה לא כהן, או שהיה עושה שהיא יהודיה. מכיוון שזה השם החליט את זה לפני שהוא עשה אותך. 40 יום לפני שהוא יצר אותך. אז השם היה עושה אותך לא כהן, ואותה, או שאותה לא כהן, או שהיא יהודיה. זה שהקדוש ברוך הוא עשה, שאתה כהן והיא גיורת, זה לא הזיווג שלך. וזה פעל עליו, והוא באמת עזב את זה, נסע לארץ, התחתן, יש לו היום, אחסידי שמשפוחה, אחסידי שמשפוחה. זאת אומרת, אדם צריך לדעת, השם מחלק את האדמה לפי השבטים. כל שבט מקבל את האדמה שהוא צריך לקבל. אבל שאלנו, הרבי שואל, למה צריך גורל? למה גורל? אז הרבי מסביר לפי מה שבעל התניא אומר באיגרת הקודש. יש גמרא שרבי יוסף שאל, במה אבוך הווי זהיר תפי? במה אבא שלך זהיר תפי? מה זאת אומרת זהיר תפי? יש לכל אחד מאיתנו איזה דבר שזה אנחנו מאוד מקפידים. יש אחד מאוד מקפיל על נטילת ידיים בבוקר. יש אחד שמאוד מקפיל, אצלנו היה בחור אברך, שחזר בתשובה, עוד ברחוב הוא הלך בלי כיפה, בבית כנסת עם כיפה, ברחוב בלי כיפה, אבל הוא הקפיד ללכת תמיד עם גרטל, תמיד היה גרטל. זה הוא מאוד הקפיד. כל אחד יש דבר שזה אצלו נוגע בנפש. היה לנו בחור שהלך להתחתן עם בחורה לא יהודיה, ואני כבר הייתי בטוח שהוא התחתן, וראיתי אותו ברחוב, דיברנו, אז הוא אומר לי, לא התחתנתי. למה? אז הוא אומר לי, פגשתי חבר. הוא שאל אותי מה השם שלה, אז אני אומר לו, איזבל. אז הוא אומר לי, רגע, אמא שלך איזבל, אסור להתחתן, איך אתה מתחתן איתה? אסור להתחתן איתה. עכשיו, זה רק צוואת רבי יהודה החסיד, זה לא הלכה בכלל. ואצלנו היום הרי מוסיפים שם, יש, זה לא הלכה. ומישהו אמר לי, יכול להיות שכל צוואת רבי יהודה החסיד היה בשביל שהוא לא התחתן עם השקסה הזאת. אתה מבין? אז הוא מחלל שבת, הולך להתחתן עם גוי, אבל הוא לא יכול להתחתן עם השם אותו דבר כמו אמא, זה אי אפשר. זאת אומרת, אבי זהיר תפי, אומר אל תראה בככה, כל בן אדם, זה דבר נורא, והרבא במכתב שלם הרבא אומר את זה, מה המפתח שלך, לעלות להתקשר עם הקדוש ברוך הוא. מה המפתח שלך שכל התורה ומצוות שאתה עושה עולים למעלה? יש לך דבר אחד או שתיים או שלוש, דברים יחידים, שזה השליסל שלך. זה הנקודה שלך. זה הפינטלה שלך. כשאני מדליק את החשמל אני צריך ללחוץ על הכפתור. כשאני מדליק את המחשב, אני צריך להדליק על הכפתור, שמתי כפתור למעלה, כפתור למטה, לא נדלק. יש לכל אחד, הווי זהיר תפי. וזה גורל. אני לא מבין למה הגורל שלי הוא כזה. עכשיו, איך אני יודע מה הנקודה שלי? איך אני יודע מה הנקודה? אומר הרב בדבר נפלא. היצר הרע יודע מה הנקודה שלי. היצר הרע יודע איפה הכפתור, שאם אני עושה אותו, אני הורס אותו, גומר אותו. איפה ההדק שלוחצים על הרובה, איפה ההדק שאני יורה ואני הורג את היצר הרע. הוא יודע את זה. הוא שם את כל הכוח שלו שאני אעשה את העבירה הזאת. במקום שזה השליחות שלי, שם הוא ישים את כל הכוח שלו. והרב אומר עוד משפט נורא, היצר הרע לפעמים דוחף אותי לעשות דברים אחרים, בשביל שאני ארגיש אני כבר צדיק, ואני לא אעשה את מה שאני צריך לעשות. פס, נורא בעיה. הוא ידחוף אותי לפעמים לעשות דברים שזה קל לי, בכדי שאני ארגיש, אני בסדר, אני נתתי צדקה, קניתי עלי על התורה בראש השנה, $10,000, אני בסדר. וזה מצווה, זה לא לא מצווה. אבל בפני שככה אני ארגיש, אז אני יכול לעשות דברים אחרים. אומר הרב מסביר, איך תדע מה הנקודה שלך? דווקא בדבר הזה שאתה מרגיש שזה קשה לך, דווקא בדבר הזה שאתה מרגיש שאתה לא יכול את זה, זה לא בשבילי. אתה מכירים אנשים אומרים, זה לא בשבילי, זה לא מתאים לי, אני אעשה את זה, זה לא. זה הפינטלה שלך, בובלה, זה הנקודה שלך. בזה אתה צריך לדעת. עכשיו, בן אדם ישאל, למה יש לי יצר רע לאכול אוכל לא כשר? למה יש לי יצר רע להסתכל במקומות שאסור להסתכל? למה יש לי יצר רע להשתמש באינטרנט בלי חסימה, אתם יודעים, בלי תוכנית שחוסמת שלא להגיע למקומות לא כשרים? למה יש לי יצר רע, חלילה, חלילה וחס, לא לשמור שבת כמו שצריך? אתה יודע למה? אני אגיד לך למה. זה היצרה שלך, בובלה. זה הוא יודע פה הפינטלה שלך. זה הנקודה שלך. היה פעם מישהו שאמר לי, הוא הלך לבית הרפואה, והיה לו אסור לאכול סוכר. היה לו בעיה של סוכר. אז הוא הלך לבקר אותו, אז הוא אומר לו, אתה חושב שאני הכבאתי סוכר מתחת למזרון, ואני כל פעם מוציא סוכר. את מי אתה משקר, ריבונו? את מי אתה משקר? אתה משקר את עצמך, אתה משקר. זה גורל. בן אדם אומר, אם לי היה את היצר הרע שלו, זה היה טוב בשבילי. היצר הרע שלי, זה היצר הרע שלך. ובואו תשמעו סיפור נפלא, סיפור נפלא. יהיה לנו כאן בן אדם עשיר, ולא שמר, לא שמר מצוות. דיברנו, אמר לי, אתה יודע מה? אני מתחיל לשמור שבת. אני אבוא לבית כנסת להתפלל בבוקר. מתי מתפללים? אצלנו מתפללים ב-10, לא יודע, בארגנטינה, כנראה הרבה מניינים. אצלנו ב-10, יפה. ב-10 הוא לא בא, 10:30 הוא לא בא. אחרי 10:30 הוא מגיע. אני שואל אותו, מה שלומך, דוד? אחרי התפילה, מה שלומך? איך אתה מרגיש? הוא אומר, אל תשאל. הוא בן אדם עשיר, יש לו מרצדס, מרצדס עשירה כזאת, שעולה יקר. ואני קם בבוקר, ואני רואה מכונית, נכנסה בראי שלי, שברה את הראי של המרצדס, היה ראי ואין ראי. חשבתי, אני בא לקדוש ברוך הוא, ואני אומר לקדוש ברוך הוא, אני הולך לשמור שבת. לקדוש ברוך הוא איתי, איך הוא עושה כזה דבר ששבר את הראי? אבל חשבתי, אני בא. הוא שואל אותי, למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? אז אני אומר לו מה שאנחנו למדנו בחסידות, ניסיונות, זה לעומת זה עשה אלוקים, השם רוצה שנעלה וכו' וכו'. אוקיי. בשבוע הבא, 10 הוא לא בא, 10:30 הוא לא בא, אחרי 11 הוא בא. אחרי התפילה כבר אני חושב, מה קרה? אני הולך אליו, שואל, מה קרה, דוד? אומר, אל תשאל. מה? מרצדס, מה קרה? אומר, אני קם בבוקר, אני רואה מישהו נכנס מאחוריי, בצד האחורי של המרצדס, נתן בום כזה, שבר לי את כל האחורה, נורא כעסתי. מה זה? מה רוצה ממני הקדוש ברוך הוא? אני צריך הכל בא, רוצה לשמור שבת. מה? למה? אבל החלטתי, אני בא. אוקיי. למה זה קורה? אני מסביר לו עוד פעם, ניסיונות, אתם יודעים את כל ההסברים היפים שיש לנו. בא השבוע השלישי, אני מתפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שהכל המרצדס תהיה שלמה. הוא לא מגיע לו ב-10, לא 10:30, לא 11, בסוף התפילה הוא מגיע. אני אומר לו, מרצדס? הוא אומר לי, כן, מה? אז הוא אומר, תשמע, שמתי את המכונית שלי בצד השני של הרחוב, לקחתי ספה, את הספה, את הכיסא, שמתי על יד החלום, והסתכלתי כל הזמן על המכונית. רציתי לראות מה הולך להיות היום. ב-4 נרדמתי. קם בבוקר, אני שמח, הסתכלתי, עד 4 היה הכל בסדר. יורד למטה, אני רואה כנראה איזה מסעית, מכונית גדולה, עברה ועשתה כזה קרץ, כזה חור כזה לכל המכונית, לכל המרצדס. כזה קרץ כזה. הלכתי הביתה, היום אני לא הולך להתפלל. לא הולך, אמרנו, לא הולך להתפלל. ואז הוא אומר, נזכרתי בפעם, שמעתי בבית חב"ד, דיברתם, כתוב, אשרי העם שככה לא. מה זה השם שככה לא? יש אנשים שעושים את השואל אותם, למה אתה עושה? בגלל שזה יפה, זה מביא עולם הבא, זה מביא גן עדן, זה מביא לי פרנסה, אני עושה מצוות. יש אחד שאתה שואל אותו, למה אתה עושה מצוות? למה? ככה אני עושה. ככה הוא רוצה, ככה אני עושה. אשרי העם שככה לא, אתה עושה ככה, ככה, הוא אמר אתה עושה. ואמרתי כזה דוגמה, אם האבא אומר לבן שלו, אבא אומר לבן, בבית השולחן מלא ספרים, תסדר את זה לפני שבת. והבן מסדר, עזר, מסדר, הכל יפה. זה דבר אחד שאני מרגיש שהבן מכבד את האבא. מה יקרה שהאבא אומר לבן שלו, אני מבקש ממך, תלך לקיר ותדפוק עם היד בקיר 12 פעמים. והילד הולך, דופק בקיר 12 פעמים. הוא מכבד את אבא. איפה הוא יותר מכבד את אבא? איפה הוא יותר קשור לאבא? כשהוא סידר את הספרים או שהוא דפק את ה-12 פעמים? כשהוא סידר את הספרים, הוא עשה בשביל אבא, אבל הוא עשה בשביל שהוא הבין את זה. צריכים לסדר את השולחן. אבל שהוא דופק על הקיר, למה הוא דופק? השכל שלו אומר, למה אתה צריך לעשות את זה? למה הוא עושה את זה? רק אבא, רק אבא, רק אבא יש פה. אשרי העם שככה לו. אתה לא מבין, אתה אומר גורל, זה הגורל. אתה לא מבין למה, הקדוש ברוך הוא עשה שזה הגורל. אומר, נזכרתי בזה, אמרתי ליצר הרע, אתה רוצה לשבור אותי? אתה רוצה שאני לא אשמור שבת? ככה, בדווקא אני אעשה לך. עזבתי את הבית, באתי לבית כנסת. זה גורל, זה גורל. אומר אל תרבה, יש את העבודה בטעם ודעת, אבל כל אחד צריך לחפש את הזהיר תפי. מה זה זהיר? זוהר. זוהר זה לשון, הוא נהיה מאיר. הוא נהיה... הוא מאיר את עצמו, מאיר את כל הסביבה שלו. ואנחנו רואים אנשים האלה שעושים דברים בקבלת אור, אתה רואה איזה אור יש מהם. הוא לא כזה אחד שכל דבר יש אנשים שמשהו לא מסתדר, הוא כבר לא יכול היום ללכת להתפלל. הוא קם בבוקר, הגרביים היו קרועים, הוא כבר, אני לא יכול ללכת לבית כנסת. או משהו קורה, אני אומר, אני לא יכול ללכת לשיעור. או משהו, יש אנשים כאלה, זה נקרא אצלנו מרובעים, אני לא יודע, יש כזה ביטוי בארגנטינית, אנשים מרובעים, מרובעים, מרובע. אנחנו יודעים, כתוב בגמרא, אין מרובע במעשה בראשית. השם לא עשה מרובע. מרובע אנשים עושים. השם עשה את כולנו, שאנחנו עיגול, מסתדרים ככה. אבל הבן אדם לפעמים, הוא עושה את המרובע שלו. אז יש אנשים כאלה מרובע, הוא צריך בשביל ללמוד כוס קפה. ואם הקפה זה לא הקפה שהוא אוהב, יש לו את הקפה סובלס, אני לא יודע איך זה נקרא, הוא לא יכול ללמוד. אם החלב, לא חלב טרי טרי, הוא לא יכול לאכול, הוא לא יכול לשתות, אי אפשר, בלי קפה אי אפשר לקום בבוקר. אני רואה אנשים רצים בשדה התעופה לאווירון עם כוס קפה ביד. תשתה אחר כך, תשתה לי. לא, 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 הוא צריך את הכוס קפה, הוא לא יכול בלי כוס קפה. הוא מרובע. אתם מכירים את הבדיחה הזאת, שפעם היה בן אדם שוויצרי, אתם מכירים שוויצרים, אנשים מאוד טובים, אבל מאוד מסודרים, וקצת, קצת מרובעים לפעמים. אז היה שוויצרי אחד שנסע למשפחה שלו באמריקה. והוא רצה לשבת באווירון רק באיילס, במעבר. 6 חודשים לפני זה, הוא יקה, הוא מסודר, הזמין כרטיס, ואמר, אני רוצה כרטיס במעבר. אז אמרו לו, הכרטיס שלך, 13C במעבר. אוקיי? אחרי חודש, הוא שוב מתקשר. מה המקום שלי? 16C במעבר. כל חודש הוא מתקשר לדעת בטוח, שיש לו את המקום במעבר. אוקיי. נסע, הגיע לאמריקה, כל המשפחה באה עם פרחים, לקבל אותו, והוא כועס, כועס. מה קרה? מה קרה? מה? אל תשאל, הוא אומר, טרגדיה. מה קרה? מה? הזמנתי מקום במעבר. אמרו לי 16C, באתי, נתנו לי 16B, ואני יושב באמצע, ואני לא יכול לשבת במעבר. אז אומר לו מישהו מהמשפחה, רגע, רגע, אם כל כך, כל כך הפריע לך, למה לא ביקשת מהבן אדם הזה שיושב ב-16C, להחליף איתך, שהוא יישב ב-B, תבקש, אולי הוא יחליף איתך. אתם חושבים שלא חשבתי על זה? ברור חשבתי. אבל המקום היה ריק, אף אחד לא ישב שם, אין לי מי לדבר, לא יכלתי לדבר. אז הייתי ב-16B, לא הייתי יכול להיות ב-16C. זה נקרא אנשים מיוחדים מאוד. אנחנו חסידים צריכים להיות קצת, אז גם אם יש לך דבר שלא מסתדר לך בראש, למה הקדוש ברוך הוא עושה? אתם יודעים שכתוב, למה יאמרו הגויים? אצלנו לא שואלים למה. אצלנו שואלים, מה עושים? מה אני יכול לעשות? הרב לאו, אחרי מלחמת יום הכיפורים, בא אל הרבה. אז הרבה שאל אותו מה קורה בארץ, הוא סיפר אנשים מאוד עצובים נהרגו, ואיך שהם הצליחו להיכנס לארץ, והשם ישמור כמעט כמעט היה נס גדול, הם נכנסו, גם המצרים, גם הסורים, ובאמצע הם עצרו, נס גדול. אני דיברתי לבד עם מפקדים, אמרו, זה לא להאמין, הם נכנסו ופתאום עצרו. אז הוא אומר, הרב לאו לרבה, שואלים בארץ, מה יהיה, מה יהיה? אז הרבה אמר לו, אצל עם ישראל, אצל יהודים, לא שואלים מה יהיה, שואלים מה נעשה. מה אני צריך לעשות? פעם היה סופר, קראו לו הרמן ווג, סופר גדול, ופעם עשו בבית הלבן לרגל יום ההולדת, אצל הרבה. אז הזמינו אותו לתת שיחה על הרבה. זאת אומרת, אני אגיד לכם איך אני רואה, אני לא חסיד גדול, אבל מה שאני רואה את הייחודיות של הרבה. הוא אומר, אתם יודעים, בעולם יש קרח, בקוטב הצפוני ובקוטב הדרומי, קרח, 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 קרח. מה יקרה עם כל המדענים יגידו שעוד מעט הולך להיות חם, והקרח הולך להיות נמס, ויש שיטפון על כל העולם, וכל העולם הולך חס ושלום להיטבע במים. זה כמו המבול, ייטבע במים. אז הוא אומר, אני חושב שכל הרבנים יגידו שצריכים לעשות צום, לגמור כל יום שלוש פעמים את ספר התהילים, לתת צדקה, להגיד פתאום הקטורת, לעשות את כל הסגולות אל כל המגפות. אבל אני חושב שהרבי יגיד, צריכים להתפלל, וצריכים ללמוד, אבל יש לנו חודשיים ללמוד איך לחיות מתחת למים. הרבי לא אומר, תשב, תשב, תחכה, תתפלל, אתה צריך לעשות. אתה לא מתפלל, כשבא אלינו אני, אז אני לא אומר לה, אני תתפלל, אני אתפלל עליך שתהיה עשיר. כשזה בא אלינו, אני לא מתפלל, אני עושה. היהדות אומרת לעשות, עכשיו, במה לעשות? זה שתי הקווים. זה הסוד, הרב אומר. במה שאתה מרובה, מה שאתה מרגיש שיש לך הרבה כוחות, זה מחייב אותך, סימן שיש לך הרבה חלק. אבל יש עוד דבר של גורל, שזה אתה לא מבין. אתה לא תבין אף פעם למה יש לי את היצרה הזה. למה קשה לי לעשות את המצווה הזאת. זה גורל. ואם אתה רואה שהיצרה נכנס בך, זה הבירור שלך. זה השליחות שלך. וזה מה שאנחנו צריכים לדעת. אני אספר לכם סיפור מאוד יפה. יש הרב, הרבה מסדגורה, אם שמעתם, הוא גר בארץ. והרבה מסדגור הפעם אחת בא לבקר אצל הרבה. אצל הרבה. ואז הרבה מספר לו על המסירות נפש של יהודים ברוסיה. הם היו, היהודים ברוסיה היו, שככה לא, כמו שדיברנו, ככה לא, עד הסוף, מסירות נפש. אוקיי. אז הוא מספר, אז הרבה מספר לו שהוא קיבל מכתב מבן אדם, שהוא בעל תשובה, אתם יודעים, ברוסיה מי שרצה עבודה, הוא לא יכול לעבוד לבד, הוא צריך ללכת לממשלה, לבקש עבודה. עבודה זה 7 ימים. אין ברוסיה שאתה עובד 6 ימים, אתה לא פרזיט. 7 ימים. אז הוא הלך לבקש עבודה, נתנו לו עבודה באיזה בית חרושת. אבל יש שם דברים שהוא צריך לעשות, שזה חילול שבת, זה איסור דאורייתא. אז מה הוא עשה? הוא עשה כזה דרי, אתם יודעים מה זה דרי בארגנטינה, אתם לא יודעים איך אומרים, דרי כזה שנראה כאילו הוא עושה, וכשהבעל הבית עמד, הוא עשה כאילו הוא עושה, אבל הוא לא עשה. עכשיו, הוא בא הביתה, והיו עוד אנשים שהוא קירב אותם, והוא עשה קידוש. אז הוא שואל את הרב, אני יודע שהיין שלי זה לא יין נסך, מכיוון שאני לא מחלל את השבת. אבל כל האנשים שבאים הביתה לשמוע את הקידוש, הם חושבים שאני כן מחלל את השבת. הם חושבים שאני כן עושה איסור דאורייתא. אם כן, היין יין נסך. אז הם ילמדו מזה שמותר לעשות קידוש על יין נסך. הם יחשבו שאני עושה איסור. מה אני עושה? כן קידוש או לא קידוש? אז הרב אומר לרב, מי סדגרת, תראה מסירות נפש של יהודים ברוסיה. אין להם מה לאכול, אין להם ספרים, אין להם מזוזות ותפילין, שומרים במסירות נפש, ומה מפריע להם? לא אוכל, לא בית, לא בגדים, מפריע להם כזאת שאלה מפולפלת כזאת. אם זה כן מותר לעשות קידוש, אסור קידוש. והרב אומר לו, הוא שלח את זה במכתב. אם הרוסים היו פותחים את המכתב, היו מגלים את המכתב הזה, הוא היה הולך לבית סוהר. הוא הלך למסירות נפש לכתוב את המכתב הזה. וואו. זה הרב אומר לרב מסדגור. שואל הרב, זה כתוב בתוירוס מנחם, אתם יכולים לראות. שואל, זה היה בטוב שין ממדלת, מי שיפתח. שואל הרב מסדגר את הרב. אז מה הרב ענה לו? מה הרב ענה? אז הוא אומר, אז אומר לו הרב, תראו שבשיחה, הרב אומר לו, לא נוגע למעשה. לא נוגע למעשה. הרבי מספר סיפור שהנודע ביהודה, פעם רצו להכשיל אותו, לשאול אותו שאלה שהוא יעשה טעות, ושאלו את השאלה, והוא באמת אמר תשובה לא נכונה, עשה טעות, ואז אמרו לו עשית טעות, אז הוא אומר כנראה זה לא היה שאלה נוגע למעשה, זה לא היה שאלה שהיה שאלה באמת למעשה מה לעשות. זו שאלה סתם שאלתם. ואז אין לי תעשיית הדשמיה, את העזרה מהקדוש ברוך הוא, שאני אגיד את התשובה הנכונה. זהו. עכשיו, לא הבינו. הרב מסדגורה שואל את הרב, מה הרב ענה? נורמלי, הרב היה צריך לומר משהו ענה, או שכן מותר או שאסור. איך זה שהרב עונה לו לא נוגע למעשה? זה קצת משונה. הרב הרי נזהר לא חלילה... איך הרב עונה כזה דבר? לפני כמה שנים, החתן של אפרוים וולף, טרם, הלך ביוטט כיסלב לבית ספר בלוד, ואמר שיחה, והוא סיפר את הסיפור הזה, סיפר את הסיפור על המסירות נפש ברוסיה, היו שם הרבה ילדים רוסים, ואז המורה שלו, המורה של הכיתה, קם, ואומר, אני הייתי הבן אדם הזה, אני הייתי הבן אדם. אני שאלתי את השאלה, ואני זה שהרבא דיבר עליי. אז דרן שואל אותו, אז מה הרבא ענה לך? תקשיבו טוב. אז הרבא, הוא אומר, הרבא ענה לי, זה לא נוגע למעשה. זה הרבא ענה לו באמת. זה לא שהרבא להרבא מסדגורה אמר, אני לא עונה לך, הרב שאל אותי, הוא שאל מה עניתי, לא נוגע למעשה. אז הוא אומר, בא לי המכתב הזה, אני קורא את המכתב, אני קורא, לא נוגע, מה פירוש לא נוגע, איך אנחנו היינו מפרשים? איך אנחנו מפרשים, בא לי מכתב, אני שואל את הרב, הרב אומר, לא נוגע למעשה. מה הרב אומר לעשות? אני לא יודע מה הרב אומר לעשות. חשבתי, הבנתי שהרב אומר שזה לא שאלה בכלל. למה זה לא שאלה? חשבתי, הרב אומר, אתה צריך ללכת למנהל עבודה, להגיד למנהל עבודה, אני לא יכול לחלל את השבת. אפילו שברוסיה, אם אתה אומר כזה דבר, שולחים אותך לסביר. אבל הרבי אמר, זה לא נוגע למעשה, זה לא שאלה. הלכתי למנהל עבודה. אמרת לו, תשמע, אני יהודי. אני אסור לי לעבוד בשבת. אני מבקש ממך לא לתת לי עבודה שאסור לעשות בשבת. אומר לו המנהל, איזה עבודות לא אסור לך? הוא אמר, הוא אומר, אוקיי, בסדר, אמרנו. אתה מבין, זה חוסיד. רבי אומר, לא נוגע למעשה. אני חושב, לכל בן אדם, אם הרבי יענה, לא נוגע למעשה, לא מבינים על מה זה מדובר. הוא תפס. הרבי אומר, לא נוגע למעשה, אין לך את השאלה הזאת בכלל, אין את השאלה הזאת. אז לחיים, 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 שנדע את התרבן החלטו, שנדע את הגורל שלנו, ונשמח, אשרינו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו. זה השליחות שלנו, וזה המטרה שלנו, וזה הכוחות שלנו, וזה העוצמה שלנו. לחיים, לחיים, לחיים. אני אינני יודע אם עכשיו עוד פעם מרים שיחה של הרבי, או שהרבי שר, או שאנחנו שרים, מי פה המנהל? אוקיי, אז אם לא עושה, או. ראינו איך שהרבי אומר לאנשים להגיד לחיים, נו, לחיים, לחיים, לחיים. אנחנו יודעים שהרבי דיבר מאוד הרבה, זה בער לרבי, זה היה כל השליחות שלו מתחילת י' שבט, להביא את המשיח. אז בואו נראה היום קצת כמה נקודות, איך מביאים את המשיח. אז בואו בהתחלה נתחיל באחד מהשאלות הגדולות שהרבה אנשים שואלים, המהר"ל שואל ובחסידי שואל, שכתוב שהמשיח יהיה מצורע. אנחנו יודעים שמצורע זה חלילה דבר שלילי, מצורע בא בגלל שלבן אדם חלילה יש איזה דברים לא בסדר. איך שייך להגיד של המשיח שהוא יהיה מצורע? אז יש כאלה שמסבירים מה זה מצורע, הוא לוקח את העבירות של עם ישראל על עצמו. אוקיי. יש עוד הסבר בחסידות, שלפי זה משהו שזה לא ככה. אומר אדמור הזקן, והרבי מביא את זה כמה פעמים, שהצרת זה אורות גדולים מאוד. אנחנו יודעים שצרת זה שמישהו מדבר, לשון הרע, רכילות, חנופה, כל העבירות. וכתוב שלשון הרע זה אחד החטאים הגדולים מאוד. וכאן כתוב באריזה, והרבי מביא את זה כמה פעמים, ואני חושב שגם גם בספר הזוהר, שהצרת זה אורות נעלים מאוד, שהאורות האלה הנעלים, שהם יורדים למטה, הם נראים כדבר רע, כצרת. מה פשט בזה? מה פשט בזה? אז ראיתי לפני כמה זמן, מאמר יפה, שזה פתח לי. אנחנו דיברנו לפני זה על השם ישמור ילדים אוטיסטים. יש בזה כל מיני סוגים של אוטיסטים. יש סוג אחד שאני לא זוכר את השם שלו בדיוק עכשיו, שזה גם סוג אוטיסט. ואז עשו במחקר, מצאו דבר מעניין. ילד אחד שהוא היה אוטיסט, אבא שלו פעם פתח את הסרטים שהוא הסריט את הילד, כשהוא היה ילד קטן, בגיל 4, 5, 6, והוא ראה שהילד הזה היה מאוד אוהב ילדים, מאוד חי עם ילדים. עכשיו הוא בדיוק הפוך, עכשיו הוא סגור, לא מסתכל על אף אחד, לא מדבר עם אף אחד, לא מרגיש אף אחד, שמישהו בוכה הוא לא מסתכל עליו בכלל, ואז בדיוק הפוך הוא היה. הוא היה מחייך, מחבק את כל אחד, אם הוא ראה ילד שנופל, הוא מיד רץ לעזור לו הראשון. ולפעמים בא הביתה ואומר, אוי, היום המורה צעק על איזה ילד, והוא הרגיש את הכאב שלו. ואבא לא הבין איך זה, זה הילד האוטיסט? זה, איך זה יכול להיות שהוא אוטיסט? הוא היה בדיוק הפוך. אז הוא הלך עם זה לרופא, לפסיכיאטר, ובדקו, ומצאו דבר מאוד מאוד מעניין. הילד הזה היה מאוד מאוד רגיש, מאוד מאוד חם לילדים, מאוד אהב ילדים, מאוד נתן לילדים. מה קורה? הוא לחברים שלו נתן המון אהבה. כל פעם הוא שאל, מה שלומך? איך אתה מרגיש? אתה רוצה לאכול משהו? אתה רוצה לשחק? אתה רוצה כדור? כל הזמן הוא נתן. הילדים האחרים לא היו כמוהו. הם לא החזירו לו את זה. הוא אמר, נגיד, בא אל ילד, אמר לו, שלום, מה שלומך? אני מתגעגע אליך, לא ראיתי אותך. הוא הסתובב והלך. הילד הזה פתאום הרגיש, זה שאני כל כך חם, וכל כך נותן אהבה, וכל כך רגיש, וכל כך כואב לי הכאב של השני, זה עושה לי בעיות. זה עושה לי צער. עכשיו, מה אנחנו עושים כשאנחנו מרגישים כאב? בורחים מזה. כשאני מכניס פעם ראשונה את היד חס שלום לאש, ואני מרגיש שזה שורף, אני מיד בורח. כל פעם שיש דבר שלמדתי שעושה לי כאב, אני בורח ממנו. מה הילד הזה עשה שהוא סבל? הוא נהיה בדיוק הפוך. הוא נהיה סגור, לא מתקשר, לא אומר שלום, לא מרגיש את הכאב, לא שמח עם השמחה של השני, לא מצטער עם הצער של השני. פתאום תפסו שהבעיה שלו זה המעלה שלו. הפלוס שלו, החיובי שלו, הטוב שלו, הוא לא ידע איך להתמודד עם זה, נהפך להיות לא טוב. וכמו לפעמים אם יש לנו אור חזק בעיניים, אני לא רואה כלום. זה שהוא כל כך היה רגיש, זה עשה לו את הבעיה. מה עשו? הלכו לילד הזה ודיברו איתו, והסבירו לו. ברגע שהילד הזה נפתח לו, כמו שאומרים בארץ, האסימון נפל לו, נפתח, הוא פתאום תפס, אני לא כזה אגואיסטי, אני לא כזה אחד שלא אכפת לי השני, אני לא כזה אחד שלא רוצה לתת לשני, הפוך, אני יותר מדי רוצה לתת לשני, יותר מדי מרגיש את הכאב של השני, יותר מדי רוצה לעזור לשני. הוא תפס שזה הבעיה, הוא יתרפא. זה נתן לו את הכוח לשים את הדבר במידה הנכונה. אנחנו לפעמים, אתם מכירים את הכלל, יותר מדי זה גם יותר לא טוב. כל טוב לעשות בגבול שלו. לנו לפעמים יש חסרונות. יש אחד שהוא כועס, יש אחד שהוא קמצן, לא יכול לתת כסף. יש אחד שהוא מקנה. יש אחד שהוא עצלן, לא יכול לקום, לא יכול לזוז, עצלן כזה, כבד כזה. יש אחד שתמיד רואה כל דבר חיסרון. בבית כנסת זה לא בסדר וזה לא טוב, והרב לא ככה, וזה הגבאי לא ככה, תמיד יש לו חסרונות. יש לכל אחד איזה חיסרון. בא אדמו"ר הזקן ואומר, תדע לך, אתה יודע מאיפה באה הצרעת שלך? מאיפה בא החיסרון שלך? מזה שפה במקום הזה יש הרבה קדושה, והרבה קדושה הזאת שיורד למטה, מתגלגל בצורה של צרעת. ותראו איזה יופי, תראו איזה עומק של חסידס. שבוע שעבר למדנו על הנחש. משה רבנו אמר, תיקח את הנחש, תשים אותו על הנס, וכל אחד שהנחש נשך אותו, וחס ושלום הוא הולך למות, תסתכל על הנחש ותתרפא. שואלת הגמרא, להסתכל על הנחש ולהתרפא? אומרת הגמרא, הוא מסתכל על הנחש, הוא מסתכל על הקדוש ברוך הוא, ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, והוא עושה תשובה וכך הוא מתרפא. דבר ראשון, שואל השפת אמת ועוד, למה צריכים נחש? תגיד, למה ישראל יסתכל לשמיים, יסתכל לקדוש ברוך הוא? הפוך, אם אני מסתכל על הנחש, אולי אני לא אשים לב בכלל לשמיים, אני אסתכל רק על הנחש. אם כבר משהו שיסתיר לי את הקדוש ברוך הוא, שים תפילין, שים ציצית, שים שופר שזה התעוררות תשובה, שים תמונה של הרבה, שים משהו שמזכיר לך הקדושה, למה לשים נחש? נחש זה סמל של רע, נחש זה היצרה, סמך מם, קליפה, מלאך המוות, נחש הרי הוא הורג בשביל להרוג. כל החיות, למה נחש הוא נחשב כזה רע? כל החיות שהן רוצות להרוג, הוא פותח את הפה ואת השיניים, ואתה רואה שהוא רוצה להרוג אותך. נחש הוא זוכה לך, מחבק אותך, יש נחשים שמסתובבים עליך, I love you, וצ'יק, עושה לך את הנחש. כל החיות שהן אוכלות, למה הן אוכלות? או שהן רעבות, או שמישהו בא להזיק להם, להילחם, להרוג אותם, אז הם הורגים. הנחש, רוב הנחשים לא אוכלים את מי שמורגים. הנחש הוא הורג בשביל להרוג, הוא לא הורג שהוא מפחד שיהרגו אותו, סתם נחש בטבע שלו רוצה להרוג. לכן הרבה פעמים אומרים על בן אדם שהוא רע, אומרים הוא נחש, הוא נחש, הוא נחש. זה הסמל של רע. אז למה אתה שם את הנחש? איי, 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 חבר'ה, אומר הרב, אומר הרב, מה הפשט פה? אומר הרב, הנחש הזה, כמה, מה האותיות נון? שין חט. אומר הרב, נחש זה אותיות חושן. אתם יודעים, בבית המקדש, על הכהן גדול היה את החושן. היה שם אבני מילואים, וכל שאלה שהיה לנו מה לעשות, שאלו בחושן. בתוך החושן היה, בתוך הכפלים, היה שם המפורש. השם המפורש, שכהן גדול, אמר את זה רק פעם אחת בשנה, שהוא נכנס לקודש הקודשים. החושן הראה לנו את הדרך. אומר הרבה, הנחש, היצר הרע, מראה לך, או, פה זה הבירור שלך. זה מה שדיברנו מקודם. זה הגורל שלך, זה זהיר תפי. פה תיקח את הנחש, תעלה אותו לקדושה. הנחש הזה הוא בעצם אור גדול, קדושה גדולה, שאתה צריך להתגבר עליו. שתתגבר עליו, תהפוך את הנחש לחושן. אומר הרי בדבר עוד יותר עמוק. אנחנו כולנו מחכים למשיח. כמה זה בגימטרי המשיח? מם 40, שין 300, 340, יוד 10, 350, חט 358. כמה זה נחש? נון זה 50, חט זה, חט זה 8, ושין 358. פס, תראו מה זאת. אני ראיתי את זה פעם ראשונה, יצאתם הכלים. אומר הרי בהנחש הזה שאתה מרגיש לפעמים היצר הרע שלך, זה המשיח שלך. זה כל הנחש הזה שבא לך לחיים, כל התוות האלה, זה הגדלות שלך. זה אור כזה גדול, שהוא יורד למטה, הוא יורד במדרגה כזאת, שתהפוך אותו לקדושה. זה מגלה את המשיח שלך. זה מרים את המשיח שלך. יש כזה סיפור יפה, היה אנשי חלם. חלם זה עיר בפולניה, היו שם אנשים במרכאות חכמים גדולים. פעם היה להם מחלוקת גדולה. מה המחלוקת? איזה אור יותר חזק? אור השמש או אור הירח? אני חושב, אם היו בהתוועדות הזאת שואלים, אני חושב שכמעט כולם היו אומרים, אור השמש יותר חזק. אבל אנשי חלם חכמים, הם אמרו, אור הירח יותר חזק. למה? אמרו מאוד פשוט. השמש מאירה שיש אור, יש יום. מה החוכמה? יש יום. הירח מאיר בחושך. זה סימן שהאור שלו חזק. השמש מאירה שיש יום, יש אור, אז מה החוכמה שלה? זה הנחש. איפה חוכמה להמשיך את האלוקות, להמשיך את האור הקדושה, להמשיך את האור הטהרה של הקדוש ברוך? דווקא במקום החושך, דווקא במקום הנחש. וזה מה שהרבי, כל מה שהרבי עבד, להפיץ תורה בכל מיני מקומות, במקומות הכי רחוקים, רחוקים, רחוקים. אני דיברתי, כשהייתי בארגנטינה, דיברתי עם מישהו, אומר, הוא זוכר את השנים שצבי, הרב צבי גרינבלט התחיל. הוא זוכר את השנים לפני צבי גרינבלט. מה היה גורנישט? היום ארגנטינה מעצמה, בתי ספר, ישיבות, סמינרים, אנשים חסידים שהידן, פועלים, בחורים בארגנטינה, הולכים למסירת נפש, מפיצים אור, כזה אור קדושה במקום חושך, כזה ירח בתוך החושך. ואני אספר לכם סיפור, אולי כבר סיפרתי, אבל גם אם סיפרתי, ויש מי שמכיר את זה, תשמע, נשמע את זה עוד פעם, אני גם שמעתי את זה עוד פעם, שאני מספר את זה עוד פעם, וכל פעם אני מתפעל מחדש. שמעתי את הסיפור הזה מכלי ראשון. כלי ראשון מהבן אדם שאצלו היה המעשה. זה אחד שליח של הרבי, קוראים לו רב חיים מלול. חיים מלול וחיים מלול, שליח של הרבי בפריז, אדם מאוד מוכשר, כתב ספרים. כשהוא היה בחור, הוא נסע ל-770 עם קבוצה של בחורים. בקבוצה הזאת היה בחור אחד, שאבא שלו היה עשיר גדול, הוא נפטר, והילד נהיה לא נורמלי. משוגע, לא נורמלי. אוקיי. אתם מתי יודעים, גם למשוגע יש שכל. אבל אין לו את השכל שלנו. לכן משוגע אחד יכול להבין את המשוגע השני, אבל אנחנו לא מבינים, אז לכל אחד יש את הראש שלו, משוגע. אז הוא גם הצטרף לקבוצה שלהם. הוא עכשיו היה לו שיגעון. מה היה השיגעון שלו? שהוא משיח. הוא הלך עם כזה קלסר, כזה דפים, והיה לו המון הוכחות שהוא משיח. פעם אחת הוא חלם על משיח, פעם אחת הוא פגש את אליהו הנביא ברחוב, הוא אמר לו שהוא משיח. כל מיני סימנים, פעם אחת הוא פתח את הספר והיה בדיוק משיח, פתח אי גרות קודש, היה בדיוק השם משיח, המון הוכחות היה לו שהוא משיח. הוא הלך ב-770, ואומר לכולם, אני משיח. עכשיו, אתם הייתם ב-770, אני בטוח הרבה. ב-770, מה עושים, מה אתם תעשו עם מי שיבוא בארגנטינה, יבוא אליכם, יגיד, אני משיח. מה אנחנו עושים? אז אני חשבתי מה אני אעשה. אז חשבתי ככה, או שאני אגיד לו, אוקיי, שתהיה בריא, שהשם ייתן לך כל... לא צוחק. או שהייתי אומר לו, אוקיי, אתה רוצה לאכול משהו, לשתות משהו, ככה, מעביר נושא, מדבר על דברים אחרים. אם היה לי יותר אהבת ישראל, הייתי אומר לו, אתה יודע מה, אני רוצה שתפגוש מישהו. והייתי מסדר לו פגישה אצל פסיכולוג, פסיכיאטר, ומשלם את הכסף, אם היה לי אהבת ישראל. אז כל אחד בסמסמתי, כל אחד, אחד צחק, אחד הביא לו לשתות, כל אחד עשה את שלו. אוקיי. אותו הבן אדם הזה בא לרב לייבל גרונר, אומר, אני רוצה להיכנס לרב ליחידות. אצל הרב, אתם יודעים, כולם נכנסים ליחידות. אין, זה כן וזה לא, כולם. ולפעמים הפוך, חסידים גדולים היו נכנסים לדקה שתיים, ואנשים ככה לא, היה לפעמים אצרה בהרבה זמן. אוקיי, אז לייבל גרונר אמר לו, אוקיי, ביום הזה והזה, באמצע הלילה, בארבע בבוקר, אני יודע, יש לך 3-4 דקות ליחידות. ואז הרב גרונר הולך לרב חיים מלול, ואומר לחיים מלול ככה, כל אחד שנכנס לרבה, יש הרבה אנשים, אתם יודעים, שמתחילים לדבר עם הרבה, יש להם זמן, אבל הרבה אין זמן, הרבה, כל דקה אצל הרבה, זה, רבה, אתם יודעים, זה הרבה היחידי בעולם, שלא הלך אף פעם לויקיישן, אתם יודעים מה זה ויקיישן? חופש. היום כל אחד נוסע פעם לשוויץ, פעם לאיטליה, פעם לארגנטינה, הרבה לא הלך אף פעם לחופש, לא היה יום שהרבה לא בא ל-770, גם של הרבה לפעמים לא הרגיש טוב, הרבה בא ל-770. הרבה לא הלך לא לחתונות, לא לבריתות, לא להיות סנדק, לא להיות... בשנים הראשונות היה כמה פעמים, הרבה פשוט לא היה זמן. לא היה זמן, הרבה הלך כל הזמן, עבד. אז הוא אומר לרבה אין זמן, אז אומר הרב גרונר לרב חיים אלול, אז שאנשים נכנסו לרבה, אני פותח את החלון, את הדלת קצת, ואם אני שומע שמתחילים לדבר עם הרבה ככה, אתם יודעים, דברים לא... אז אני נכנס בשקט, ואני בהתחלה עושה לו רמז, אני דופק, עושה לו איזה רמז, אם הוא לא מבין, יש אנשים שלא מבינים רמזים, יש אנשים שמבינים ועושים את עצמם שלא מבינים, כל אחד בסוג שלו. אז אני נכנס בעדינות, מחזיק את המכנסיים וסוחב אותו לאט לאט אחורנית, בעדינות. ואז הוא מבין, ואז הוא יוצא. אומר, הבן אדם הזה ייכנס, אני רואה שהוא מסתובב ואומר שהוא משיח. אני לא יודע מה הוא הולך לדבר עם הרב, מי יודע מה הוא ידבר. עכשיו, אני לא מבין צרפתית, אז אני מבקש ממך, מרב חיים אלול, אני אפתח את הדלת, אתה תעמוד על ידי, אתה תקשיב. אתה תעשה לי סימן שזה כבר מתחיל קצת לדבר דברים שלא צריך לדבר, לרב אין זמן, אני אעשה את העבודה השחורה, אני כבר אעשה הכל, אתה רק תעשה לי רמז, ואז אני אלך להוציא אותו. אוקיי. אז רב חיים אלול אומר לי, הרב גרונר פותח את הדלת, הוא נכנס, הרב גרונר פותח, ואני עומד, הוא נכנס לרב עם הקלסר שלו, ואומר לרב, רב, בוודאי אתם יודעים שאני משיח. איי, 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 איי. מה רב עונה לו? מה רב עונה לו? רב לא צחק, רב לא שלח אותו לפסיכיאטר, הרב לא דיבר על משהו אחר, מה שלומך, איך אתה מרגיש? הרב שואל אותו, אתה מניח תפילין כל יום? אז הוא אומר לרב לא. אז הרב אומר לו, אם אתה רוצה להיות משיח, אתה צריך להניח תפילין כל יום. אז הוא אומר לרב, רב, אני מסכים, אני מקבל. אם בשביל להיות משיח אני צריך להניח תפילין, אני מקבל, אני אניח תפילין. שאלה שנייה, הרב שואל אותו. האם אתה אוכל כשר? כשר? אומר לו. אז הוא אומר לו, משיח, צריך לאכול כשר. אנחנו יודעים שמישהו אוכל לא כשר, הבשר נהיה חלק מהבשר שלו, דם כבשורי, וחס ושלום, אתה נהיה לא כשר. אז הוא אומר, רבי, אני מוכן לאכול כשר? אני רוצה להיות משיח, אני יכול להיות כשר? אומר לי, שאלה שלישית, הרבי שואל אותו, אם אתה שומר שבת? אז הוא אומר לו, אז הרבי אומר לו, אם אני לא טועה, תקנה קיצור שולחן ארוך, תלמד הלכות שבת. זאת אומרת, רבי, אני רוצה להיות משיח, אני הולך להניח תפילין, לאכול כשר ולשמור שבת. ואז אומר לו הרבי, אחרי שתעשה את השלוש דברים האלה, תחזור לפה, ונדבר ביחד, מה אתה עוד יכול לקבל על עצמך, ואז תהיה משיח. נגמרה היחידות, הוא יוצא החוצה. כל הבחורים, אתם מכירים בחורים, סקרנים, בחורים סקרנים. מה הרבי אמר? מה הרבי אמר? והוא מאושר, יש לו פרוז'קטור מהפנים. אתם צחקתם עליי, אתם שלחתם לפסיכולוג, אתם, הרבי איתי, הרבי זרם איתי, הרבי זרם, אני אמרתי, והרבי לא אמר לי שזה לא נכון. מאושר. עכשיו בואו נראה את העומק של הסיפור, ניקח את הסיפור הזה, כמו שאומרים, נפרק אותו, לוקחים מכונה לפרק אותה. בואו נתחיל בהתחלה עם הדברים הקטנים. הרב לא אמר לו, אחרי שתעשה את זה, תחזור לפה ואני אגיד לך מה לעשות. הרב אמר, תחזור לפה, נדבר ביחד, נחליט ביחד, מה אתה עוד מקבל על עצמך. זה אומר לנו מאוד, לפעמים בחינוך ילדים, כדאי מאוד לדבר עם הילד ביחד. נגיד, אני אספר לכם סיפור אצלי בבית, היה לי בן, היום הוא כבר בשליחות, הוא אהב מאוד לפתוח את החלון ולהוציא את הראש מתחת לחלון. ואני דיברתי ודיברתי, זה עזר לשבוע, שבועיים, ואז אמרנו, נשים פלקט, אסור לעמוד על יד החלון. ותראה את זה כל יום, וזה יהיה ושיננתום, וזה יחזור לך בראש, זה גם לא עזר. בסוף, בסוף הוא אמר עוד פעם, אז הוא אומר לי, אז אמרתי לו, בוא ביחד נחשוב, אתה יודע זה מסוכן. תגיד לי, אתה ביחד, מה אתה חושב שיעזור? אז הוא אומר לי, אבא, רק מכות, רק מכות. אמרתי, אני לא רוצה להרביץ לך, לא רוצה, אבא, רק זה יעזור. מה אני אומר? אני אומר, לפעמים צריך, כשאני מרגיש שלילד שלי קשה נגיד ללמוד, או קשה לו לקום בבוקר. לא העצה לצעוק עליו, תקום בבוקר. תמיד הרב אומר, תבין אותו. דבר ראשון, תהיה איתו ביחד. מאוד חשוב שהוא ירגיש שאתה אוהב אותו, שאתה מבין אותו ואתה מרגיש אותו. תיקח אותו, תגיד, אני רואה שקשה לך לקום בבוקר. ואני מבין אותך, זה קשה לקום בבוקר, ואתה יכול להגיד אפילו שזה לא כל כך אמת, תגיד גם לי היה קשה בבוקר, זה עושה יותר קל. ואז אתה אומר לו, בוא נחשוב ביחד מה יעזור לך. נקנה לך שעון מעורר, נקנה לך איזה מחשב, לא יודע מה, ניתן לך פרס, או שאתה רוצה שכל יום אני אבוא ואני אביא לך עוגה של מאפייה טובה למיטה, ואתה אומר דברים שאפילו אתה מוכן להשקיע בזה. אנחנו בדרך כלל זורקים את זה על הילד. תקום, תקום, תעשה. הילד לא מרגיש שאני איתו. ברגע שאני אומר לילד, אני מוכן גם להיות שותף בבעיה שלך. גם לעזור לך, או לקנות לך משהו, או שאני אבוא אליך, או שאני אתקשר אליך. תגיד לי מה, בוא נחשוב ביחד מה נעזור. אתה רוצה שאני אבקש מהרב צבי גרינבלט, לבוא להעיר אותך? תשאל אותו. תגיד, לא, 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 רק זה לא, אוקיי. על כל פנים, הוא רואה שאתה איתו ביחד. וזה מאוד מאוד חשוב. הילד תמיד חשוב מאוד שילד ירגיש שהאבא תמיד איתי. אנחנו לא משני צדדים, יש הרבה משפחות שאני מרגיש שהאבא בצד אחד, ילד בצד שני, האבא רוצה משהו אחד, ילד בצד שני, וזה הולך מלחמה. אני אבטר קצת לאבא, אבא אבטר לי, כמו אנחנו משני צדדים. אנחנו לא שתי צדדים, אני איתך בצד שלך, אני איתך בצד שלך. ואני מבין את הבעיה שלך, ואני רוצה, בוא נחשוב איך לעזור לך. יש אחד שכתב אל הרב, כתב מכתב. אז הוא כתב לבן שלי, יש שני בעיות. הוא משקר והוא כועס. הוא שאל את הרב איך לעבוד על שני הדברים. אז הרב אמר לו, דבר ראשון, לא לעבוד על שני הדברים, שהילד ירגיש שאתה שם עליו יותר מדי. אתה צריך לבחור דבר אחד ולהגיד לילד, אני לא מדבר איתך על זה, שאתה מבין איתו, אתה בצד שלו. אחרי זה סתם בסוגריים הרבי אמר, לעבוד בהתחלה על מידת הכעס, שהרבי אומר, מידת הכעס פוגמת בנפש, שקר בדרך כלל יותר בשכל. אדם משקר, הוא רוצה להרוויח משהו. בכעס זה פוגם בנפש. אבל איך שלא יהיה טוב, עכשיו אני אומר בזה דרך אגב, הרבא לא אמר, אני אגיד לך מה לעשות. נחליט ביחד מה לעשות. נדבר ביחד מה לעשות. זה הדבר הראשון. דבר שני, הרבא ראה בן אדם לא נורמלי. מה אנחנו עושים כשאנחנו רואים לא נורמלי? אני רואה בעיה, וזהו, ואני בורח ממנה. הרב ראה, אני אומר במרכאות, נחש. הוא ראה בן אדם שיש לו נחש. מה זה הנחש? הוא לא נורמלי. איך אני לוקח את הנחש, מעלה אותו למעלה, מסתכל עליו, לא מלמטה, מלמעלה אני מסתכל עליו. איך אני לוקח את הבעיה, ומהבעיה יוצר הצלחה. איך אני לוקח חושך, ומה חושך עושה אור. אתם ודאי מכירים את לואי פסטר. לואי פסטר, הצרפתי, הוא זה שהמציא את הרעיון של חיסונים. לתת זריקות, שזה עוצר מחלות. מה הפרינציפ? לוקחים קצת מהמחלה, מזריקים את זה לבן אדם, ואז הבן אדם, הגוף מייצר נוגדנים, מייצר דבר שמתנגד למחלה, ואחרי זה, אם תבוא למחלה, יהיה לו בגוף את הדברים שמתנגדים למחלה. זה גם מה שהיום מחפשים כל העולם, את מה יכול להתגבר על אותו וירוס של העולם. מאיפה לואי פסטר לקח את זה? אתם יודעים, אני אגלה לכם סוד. היה הרב דוקטור רבינוביץ', הוא התחיל לתרגם את המשניות ואת הגמרא לצרפתית. וזה בא ללואי פסטר. במסכת יומה אומרת המשנה, שאם כלב חולה, יש כלב אני לא יודע איך זה אצלכם, זה נקרא מחלת הכלבת. יש כלב שבגמרא זה נקרא כלב שוטה. כלב שיש לו מחלה, שהוא נושך, הוא מעביר את המחלה. אומרת הגמרא, מה עושים שהכלב הזה נושך? לוקחים את הכלב הזה שהוא חולה, לוקחים לו חלק קטן מהכבד, שהכבד הוא חולה גם, חלק קטן, ונותנים את זה לבן אדם. וברגע שנותנים את זה לבן אדם, שזה קצת, הוא יכול להתגבר עליו. זה הפרינציפ, השם אומר, תיקח את הנחש, תשים אותו על נס. מה זאת אומרת? אל תסתכל על הנחש כמו שזה על האדמה. הוא בעצם שליח של הקדוש ברוך הוא בכדי שתיקח את הנחש, תהפוך מזה משיח. הרב לקח את הבן אדם הלא נורמלי הזה, והרב חשב מיד, זה אוטומטי, זה רב. איך אני לוקח את החיסרון שלו, את הבעיה שלו, את הנחש שלו, ועושה מזה קדושה, ועושה מזה משיח, ועושה מזה חושן, איך אני עושה את זה? עכשיו, מה באמת הרבי אמר לו, ואחרי זה תהיה משיח? הרבי לא אומר סתם דברים, הרבי אומר, אמס לאמיתו. יש אתם יודעים, יש אמס, פס אמס, אמס לאמיתו, הרבי אמס לאמיתו. אז הרבי כבר כמה פעמים אמר, שהבעל שם טוב אומר, מביא את זה מאור עיניים, שלכל יהודי יש ניצוץ משיח. וכשכל יהודי מגלה את הניצוץ של המשיח שבו, זה שכל אחד עושה, זה יביא את הגילוי הגדול של משיח. מתי מתגלה הניצוץ של המשיח? מתי מתגלה? שאני לוקח נחש, אני לוקח צרעת, ואני הופך אותו למשיח. זה מה שכתוב שהמשיח הוא מצורע. מה זה משיח מצורע? המשיח הוא זה שלוקח את הצרעת והופך את זה למשיח. לוקח את הנחש והופך את זה לקדושה. מה לנו יותר מזה? אתם יודעים, כל הסיפור של יציאת מצרים זה דרך בעבודת השם. זה לא היסטוריה. זה דרך בעבודת השם. יש מספרים פעם אחד, מישהו בא למישהו ואומר לו, אין לי אוכל, אני רוצה לאכול, תן לי כמה דגים, אני רעב, אני מסכן, תן לי דגים. אז הוא נותן לו לא דגים, נותן לו חכה. אתם יודעים מה זה חכה? זה חכה, זה כזה מקל עם חוט, שזורקים את זה למים וככה תופסים דגים. אומר לו הבן אדם הזה, עם חכה אני לא יכול לאכול את החכה, אני רוצה דגים. אומר לו, תראה, אם אני אביא לך דגים, תאכל, ואחרי יום, יומיים, אין לך כלום. אם אני מביא לך חכה, יהיה לך כל החיים לתפוס דגים. השם מספר לנו את יציאת מצרים, זה לא דג, תפסנו והלכנו. הוא נותן לנו חכה. הוא נותן לנו איך כל פעם שיש לך בחיים מיצרים, מצרים זה לשון מיצר, צמצום, איך אתה יכול לצאת ממצרים? איך תסתכל על המיצרים שלך, תסתכל על המצרים שלך, בצורה כזאת שזה יהיה חכה, שתוכל לתפוס כל פעם בחיים, גם היום בזמננו, איך לצאת. מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? תיקח את מתי אלוקים. מתי אלוקים זה נברא בין השמשות, השם נתן את זה לאדם הראשון. מתי אלוקים, שמזה משה עשה את כל הניסים, קריאת ים סוף, את כל העשר מכות. תזרוק את המתי הזה, ויצא מזה נחש. איך זה יכול להיות, ריבונו שלנו? מתי אלוקים זה שיא הקדושה. פתאום הקדוש ברוך הוא אומר, תזרוק את זה ויסה מזה, נא, איך יכול להיות משיא הקדושה? מתי אלוקים, שהיה שמע לפי דעה אחת את השם של הקדוש ברוך הוא, מזה יהיה נחש? איך זה יכול להיות? אומר הקדוש ברוך הוא, תדע לך, אם אתה רואה בחיים שלך נחש, אם אתה רואה בחיים שלך צרעת, אם אתה רואה בחיים שלך דבר של מצרים, זה בא ממתי אלוקים. זה שליח של הקדוש ברוך. למה? מה אני צריך? אומר הקדוש ברוך הוא, המטרה היא, תתפוס את הנחש. תתפוס אותו חזק, תשלוט על הנחש, ואז תראה שמהנחש יוצא מטה אלוקים. איך יכול להיות ממטה אלוקים נחש? איך יכול להיות, סליחה, מנחש מטה אלוקים? נחש. כן, כאשר בפנימיות של הנחש יש מטה אלוקים. זה מה שלנו יש לפעמים, היצרה, צריכים, יש לנו אפשרות, יש לנו צ'אנס. יאלי, אני למדתי עם בחור אחד, בכפר חב"ד, בחור רוסי, מוכשר מאוד, נכנס לישיבה בגיל 20, לא ידע לקרוא עברית, לא ידע חומש, גמרא, תוך שנה אחת למד עברית, ויכל ללמוד גמרא לבד, לבד, מאוד מוכשר. ופעם אחת אני למדתי איתו, ובאמצע הסדר בא כפר, מי שהיה בישיבה כפר חב"ד, זה אולם גדול, ופתאום באמצע הזל, אותו הבחוצ'י כזה, נעמד, ומתחיל לשיר. תראו לכם שאתם נמצאים בזל, לומדים שם 150, 200 בחורים, אני לא... ובחור אחד מתחיל לקפוץ ולשיר, אשרי, נו, משהו כזה, מתחיל לשיר. מה יחשבו עליו? שהוא משוגע? משוגע. אז אני אשאל אותו, מה זה? זאת אומרת, תשמע, תראו איזה חסידים יש לרב. אני למדתי בספר התני, אל תראה באומר, שברגע שבן אדם עושה איסקפיה, איסטלק יקרו דקות שובריחו בכול העלמם. שבן אדם בא אליו היצר הרע ורוצה להכשיל אותו והוא מצליח להתגבר עליו, נהיה אור בכל העולמות. וכתוב שהיצר הרע הוא לא סובל את זה, הוא משתגע מזה. אתם עדיין יודעים, יש אנשים שהם אלרגים למשהו. יש אדם שאוכל מיונז, הוא נהיה משוגע. יש אדם שאוכל קטשופ, מתחיל להקי. יש אדם שומע כזה קרץ כזה משהו, לא יכול. היצר הרע הוא אלרגי. למה הוא אלרגי? לאיסקפיה. מי שעושה איסקפיה, זה מעביר אותו לדעת, הוא משתגע. אז אומר, אני לומד איתך, ופתאום נכנסה לי בראש מחשבה לא קשרה, לא תורה. חשבתי, וואו, זה הצ'אנס. אני עושה איסקפיה. אני עושה איסטליק איקרו דקוצ'וביחו בכול העלמים. אני עושה שהיצרה משתגע. וואו, איזה שמחה היה לי. עשיתי איסקפיה, לא חשבתי, ותראה מה שיצא. אז חבר'ה, איפה לחיים? בואו ונגיד לחיים. לחיים, 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 שנזכה בקרוב ממש לגלות את המשיח שלנו. כל אחד יש לו הרבה יותר כוחות ממה שהוא חושב. הוא צריך להאמין בעצמו. ואין כמו הרבה שהרבה האמין בנו. לחיים, 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 שנזכה בקרוב ממש לגלות את המשיח שלנו, ונראה בקרוב את הרבה בעיני בוסוב, נשמע חסידס ומאמרים, ושהרבה יבוא שיהיה לו נחת מאיתנו. מגיע לו נחת, מגיע לרבה נחת. לחיים, לחיים, לחיים. לחיים, לחיים. בהמשך למה שדיברנו, נזכרתי בכזאת בדיחה יפה. אנחנו שוחחנו שגם מה שנראה לנו נחש בעצם, זה גם שליחות של הקדוש ברוך הוא. אז יש סיפור שפעם על יד כנסייה זה קלויסטר, עמדו שתי אנשים לבקש צדקה. אחד היה גוי, הלך כמו גוי, ועל ידו, ממש על ידו, עומד יד, עומד יהודי עם ציצית בחוץ ככה, עומד. Okay. כל האנשים שיוצאים מהכנסייה, מסתכלים על היד, עם הציצית ככה בחוץ, ומסתכלים על הגוי, ובכוונה ליהודי לא נותנים, ולגוי נותנים. אדרבה לגוי נותנים הרבה, רוצים שהיהיד יתפוצץ, שהיהודי יתפוצץ. וככה זה הולך הרבה זמן. עובר שם על יד הכנסייה איזה יהודי, ואומר ליהודי, מה אתה עומד פה? בכנסייה, מי ייתן לך כסף? אתה רואה, לך מסתכלים עליך, לא נותנים לך, הפוך, נותנים לגוי יותר בכדי לעצבן אותך. למה אתה עומד פה? תלך על יד בית כנסת, אל עד 10-70, בית כנסת, שם תחפש. אז היד אומר לה, אל השני, מוישלה, הם יגידו לנו איך עושים כסף. היהודי הזה הוא ילך להגיד לנו איך עושים כסף. מה התברר? הם עשו שוטפס. הם רצו שיתנו לשני יותר כסף, אז בכוונה הוא התחפש כמו גוי, והוא עמד יהודי, כדי שלא ייתנו ליהודי ויתנו לגוי. אז זה בעצם ביזנס אחד. זה מה שקדוש ברוך הוא אומר, תשים את הנחש על המטה. גם הנחש הזה, הוא יכול להרים אותך. הוא יכול להביא אותך לקדושה. אז לכן, אדרבה, זה המעלה שלך. סתם יש סיפור יפה, היה, אתם אולי, ודאי שמעתם, היה אחד, קראו לו אלי ויזל. אלי ויזל, הוא היה חסיד ויז'ניץ, הוא היה גר במונקאץ'. אחרי המלחמה, הוא עזב את יידישקייט, הפסיק לשמור תורה ומצוות, הוא בא, זה סיפור ארוך, אני רק רוצה פרט אחד מה שאומר בשביל מה שאנחנו אומרים פה. אז הוא בא לרבא, היה לו הרבה שאלות, איך השם עשה שואה, זה עוד שיחה אולי אחרת אם ירצה שם. אבל אז הרבא שואל אותו, רב אלי, בשביל מה באת, מה אתה צריך, איזה ברכה אתה רוצה? אז הוא אומר, רבא אני לא צריך שום דבר. יש לי הכל, יש לי כסף, לא צריך כלום. ואז דיברו, ואז הרבי, אתם יודעים, לרבי, העיניים של הרבי בוחן כליות בלב, ואלי נפתח קצת יותר, ואז אלי אומר לרבי, רבי, אני עכשיו מרגיש מה באמת חסר לי. אני מרגיש למה באמת באתי. אז הוא אומר לרבי, אני הייתי בשואה, ואבא שלי בטרבלינקה הם מת על קידוש השם. ומאז שאבא שלי מת, אני לא מסוגל יותר לבכות. אני לא יכול לבכות, נעצר לי הבכי. וכל הכאב שלי נשאר בבטן, ואני לא מסוגל לצאת מזה, אני לא מסוגל להוציא את זה, אני לא יכול לבכות. אומר רבי, אני מבקש ממך, תלמד אותי לבכות. אז הרבי מחזיק לו את היד, כמו שהוא הרבי רצה להיחבק אותו, והרבי אומר לו, אני אלמד אותך לבכות, והוא התחיל לבכות. הרבי אומר לו, אבל גם אני אלמד אותך איך לשיר. זאת אומרת, מה כאן העומק? רבי אומר לו, כשעברה שואה, זה טרגדיה, נוראה. אבל אסור לנו להישאר במקום הזה. אסור לנו רק לחיות לבכות. אנחנו צריכים לגדול מזה, לצמוח מזה. כמה שהיטלר ימח שמו וזכרו הרג, אנחנו עכשיו צריכים לבנות. אנחנו לא צריכים להסכים עם היטלר שזהו זה וגמרנו, הפוך, אנחנו צריכים לגדול מזה. יש הרבה סיפורים שאני לא יודע אם יהיה לנו זמן היום, שהרבי הפוך, אנשים שעברו שואה, הרבי אמר להם, השליחות שלך עכשיו להשלים את מה שחסר. מכיוון שמתברים על היטלר, ימח שמו וזכרו, נספר לכם סיפור מעניין, שרק התגלה לי, לפני קצת זמן, לפני אולי שבועיים, שמעתי איזו שמועה שמצאו בבונקר של היטלר בברלין, ימח שמו, מצאו ספרי קודש. ואני חשבתי, כמו שיש הרבה סיפורים, שזה פנטזיה, אתם מכירים סיפורים. זה מתחיל ממישהו אחד, אומר למישהו אחד, אומר למישהו אחד. ואז פתאום מישהו אומר לי, שספר אחד נתנו לרב יצחק הרצוג. יצחק הרצוג היה חי בערך לפני 80 שנה, הוא היה הרב הראשי של ארץ ישראל, ונתנו את הספר הזה, אחד מזה נתנו להרצוג. פתאום זכרתי, יש לרב יצחק הרצוג נכד, בוזי הרצוג, הוא היום חי, הוא ראש הסוכנות, אתם יודעים סוכנות, ונלך לברר אצלו אם הוא שמע משהו. התחלתי לשאול למי יש קשרים עם בוזי הרצוג, יצחק הרצוג, שהוא הנכד של הרב הראשי. הוא היום לא שומר מצוות, לעת עתה, לעת עתה. אז אמרו לי, יש אחד אדם שנקרא גלויברמן, יהודי, שחושים שיש לו קשר. התקשרתי אליו, שאלתי אותו, יש לך קשר? בטוח, הוא אומר, אנחנו חברים מאוד טובים. אותו הגלויברמן הזה הוא כזה איש שמח, ואחד שעושה המון קשרים בממשלה, עם שרים, הוא כזה פתוח, הוא גם עוזר לאנשים לחלק להם בגדים ואוכל, יש לו כזה ארגון. אוקיי. אמרתי לו, אתה יכול לברר? זה אומר, הוא אומר לי, אוקיי, אני אשלח לו הודעה, הוא אומר לו, יש משהו, אני עכשיו עסוק, ביום ראשון אני אגיד לך. כבר ביום שישי, כנראה, אותו יצחק הרצוג, זה בער לו, כבר ביום שישי, הוא שולח לי תמונה. והוא אומר לי, שהיה אחד בממשלה, קוראים לו, אין לי את השם, רק רגע אני אזכור, שאחרי המלחמה, ממש בסוף, בן גוריון שלח אותו לאירופה, והוא הלך לגנרל אייזנאואר, אייזנאואר היה גנרל אמריקאי, אמר לו שהוא רוצה אישור שהוא יכול להסתובב, הוא בעצם בא לראות מה המצב של היהודים אחרי שואה, יהודים אחרי שואה, אתם יודעים, היה מצב נורא, והוא נתן לו כזה אישור, ונתן לו גם בגדים של גנרל אמריקאי שהוא יוכל להסתובב חופשי. והוא הגיע לברלין, והוא נכנס לבונקר של ימח שמו וזכרו היטלר, ומצא שמה במשרד שלו גמרא פסחים ורמב״ם. את הגמרא הוא נתן לרב יצחק הרצוג, ואם אתם יכולים לראות, זה צילום של הגמרא. זה הצילום של הגמרא מסכת פסחים שהיה בבונקר של היטלר. אז את הגמרא הוא נתן לרב הרצוג, את הרמב״ם הוא נתן לנשיא המדינה אז, שקראו לו חיים ויצמן. אני עכשיו עסוק לחפש את אותו רמב״ם גם כן. זה הסיפור. עכשיו התחלתי לחשוב, מה פתאום היטלר מחזיק את זה? למה? אז אני לא יודע, ברוך השם לא נפגשתי בהיטלר, אבל אני אגיד לכם מה שחשבתי, אולי לכם יש עוד מחשבות, עד רבה, אני אשמח לשמוע. אנחנו יודעים שהיה מלחמה גדולה בין צרפת, נפוליון ורוסיה, והצער. אנחנו יודעים שאלטר רבה התפלל שנפוליון יפסיד והצער ירוויח. היו רבנים גדולי ישראל שהתפללו הפוך. למה? מצד אחד הצער בלשמור תורה ומצוות ביידישקייט נתן לנו לעשות מה שאנחנו רוצים. בגשמיות הוא לא נתן, הוא מאוד לחץ שלא יהיה עבודה. בגשמיות הוא היה מאוד אנטישמי, אבל לשמור מצוות הוא נתן. נפוליון היה הפוך. נפוליון נתן ליהודים לשמור מצוות, הוא אפילו רצה, הוא התחיל להקים סנהדרין, אבל הוא רצה שיהיה התבוללות. החלום של נפוליון היה שיהיה עם אחד, שהוא ישלוט על כולם. אז הוא רצה שיהיה התבוללות, שהיהודים לא ישמרו מצוות. אלתר רבי רצה שהצער ינצח, שיהיה לנו לשמור תורה ומצוות. היו גדולי ישראל אחרים, שהם התפללו לו, הם רצו, ראו את הצרות שיש לעם ישראל, מצד אהבת ישראל שלהם, התפללו שנפוליון יצליח. ואז בשמיים החליטו, מי שיתקע בשופר ראשון, התפילה שלו תתקבל. אז היו שלושה גדולי ישראל אדמו"רים, שהם התפללו שנפוליון יצליח, קמו בבוקר, התחילו להתפלל שחרית של ראש השנה, גמרו את התפילה מאוד מאוד מהר, רצו להיות ראשונים. אחרי 20-25 דקות גמרו את כל התפילה של ראש השנה, שכולנו זוכים את ה-18 של ראש השנה, ארוך ארוך. וכשהם באו לתקוע בשופר, הם היו צדיקים גדולים, הם מיד הרגישו שכבר אלתר רבי כבר עשה את התקיעת שופר. הם לא הבינו איך זה יכול להיות, איך הוא הספיק. שלחו שליחים, מה התברר? אלתר רבי קם בבוקר, הלך למקווה ותקע בשופר. בהלכה לא צריך לתקוע אחרי שחרית. יש מצווה תפילה ומצווה תקיעת שופר. יש עניינים שמכניסים את זה באמצע התפילה, לא עכשיו המקום לזה. אבל מצד מצוות תקיעת שופר, זה לא צריך להיות באמצע התפילה, זה יכול להיות מהבוקר עד הלילה. אז אלתר רבי קם בבוקר, תקע בשופר, ואחרי זה התפלל ביישוב הדעת, עם ניגונים, עם תפילות, עם כוונות, התפלל. ואז נפסק בשמיים שנפוליון הולך להפסיד. עכשיו תשמעו סיפור מעניין. נפוליון התקרב לעיר של אדמור הזקן. לאדי, ואדמור הזקן היה לו, לקח את כל החסידים שלו, גם הצבא הרוסי עזר לו, היה לו מלווים חיילים, מכיוון שהצאר ידע שהוא מתפלל עליו, היו 60 עגלות, ועוד אנשים ברגל, והלכו, ברחו. אלתר רבי לפני שהוא עזב, הוא ביקש שאת כל החפצים שלו ייקחו. הוא אמר, נפוליון שהוא יבוא, הוא ירצה לקחת משהו ששייך לאדמור הזקן. יש בספרים שנפוליון היה מחשף, היה לו כוחות של הסמכמם, כוחות הרע. ואיך אתה שולט על דבר? שאתה לוקח משהו ממנו. כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות, אנחנו כולנו מכירים את המרש ששרים במוצאי יום כיפור, מרש הניצחון, מה זה המרש הזה? אלתר רבי ביקש לדעת איזה ניגון נפוליון שהוא הולך למלחמה, איזה ניגון הוא שר, היה כזה דבר שהלכו למלחמה, הלכו בניגון, ואלתר רבי לקח את הניגון הזה, וכך הוא יכל לשלוט על נפוליון, הוא לקח את הניגון, העלה אותו לקדושה. גם אנחנו שרים את זה במוצאי יום כיפור, שבזה אנחנו שולטים על הסמך מהם, יכולים לשלוט על היצר. אלתר רבי ביקש לעקור את הסטנדר שלו, אלתר רבי בבית כנסת היה סטנדר, שהיה מחובר לרצפה עם טיט, ואלתר רבי ביקש לעקור את זה, והוא ביקש להוריד את הבטון, את הטיט שמתחת לסטנדר. הוא ביקש במקום שהוא עמד בתפילה, גם לשבור את הרצפה. כל מקום שהיה משהו שייך לאדמור הזקן, הוא רצה לשבור את זה. ואז הוא נסע. ובאמצע הדרך, אלתר רבי פתאום אמר, אני מפחד ששכחתי משהו. אז נתנו לו שתי עגלונים, שתי חיילים, שני חסידים, אלתר רבי חזר ללאדי, ובא הביתה וחיפש, ומצא בגג, בעליית גג, זוג נעלי בית, פרטופל, זוג נעלי בית. אלתרעב לקח את זה איתו, אלתרעב ביקש שישרפו את כל הבית, את כל הבית שישרפו. ואז הם שרפו והם ברחו, ואחרי שעה קלה כתוב, נפוליאון נכנס לעיר, ומיד הוא דבר ראשון שאל איפה הבית של אדמור הזקן, ומיד בא לבית והוא ראה עוד את האש שורפת. ואז הוא הכריז, מי שיביא לי איזה חפץ של אדמור הזקן, אני אתן לו נפוליאון של זהב, מטבע של זהב. ולא היה. אז אני חושב, זה כבר עכשיו, עד כאן זה הסיפור שכתוב בשיחות, אבל אני חושב, היטלר ידע שמה הכוח של עם ישראל? הכוח שלנו זה התורה הקדושה. אז היטלר עם שמו רצה לקחת את הכוח הזה. אז הוא לקח גמרא פסחים. למה פסחים? פסחים הרי זה יציאת מצרים. הוא ידע שכתוב שכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא מצרים. הכוח שלנו לצאת מהמצרים זה פסח. אולי בהשגחה, היטלר חשב, אני אקח את פסחים, אני אקח את הכוח שלהם לצאת מצרים. וגם הוא לקח את הרמב״ם, שהרמב״ם באמצע, כמו שהרבי הסביר תמיד, שהרמב״ם הוא כולל את כל התורה כולה. אולי בדרך פשטל, הוא ידע שהרבי הרי יעשה את התקנה של הרמב״ם, הוא רצה לקחת את זה. איך שלא יהיה, נורא מעניין, נורא מעניין, זה מצאו במקום שלו. מה זה אומר לנו? זה אומר לנו כמה הכוח של התורה הקדושה. וכמה אנחנו מכירים כשהרשב עזב את העולם, אז הוא אמר, אני עולה למעלה, ואת הכסובים אני משאיר לכם. אז הרב שאל, דבר ראשון, הוא אומר את הכסובים אני משאיר מהם, בטוח שהוא משאיר. הוא לא יכול לקחת את זה, אז מה הרב עכשיו אומר, אני משאיר לכם? ומה זה משאיר לכם? אני משאיר פה, משאיר... ומה זה קשור לזה שהוא אומר, אני עולה לשמיים? מה זה קשור אחד לשני? אומר הרב שמה שהרשב אמר, אני עולה לשמיים, אבל אני נשאר פה. למה אני נשאר פה? אני, כמו שכתוב בתורה, שהשם אומר, שהוא נתן את התורה, אנו נפשי כסוביס יהוביס. השם אמר, את הנפש שלי, את הרצונות שלי, את העצמות שלי, הקדוש ברוך הוא, הכניס בתורה. כשאני לומד תורה, זה לא, נגיד למשל, סתם אני רוצה להגיד לכם. מה היה קורה, אם השם היה אומר שיש מצווה ללמוד מתמטיקה? נגיד, אז היינו לומדים מתמטיקה. היה הבדל אז אם אני לומד מתמטיקה או לומד את התורה? הרבה אנשים שאני שואל אומרים, לא, זה מצווה וזה מצווה. אם ללמוד מצווה מתמטיקה, אז יש מצווה ללמוד תורה, ויש מצווה ללמוד מתמטיקה. אבל מה שכתוב בחסידס זה הבדל שמיים וארץ. כשאני לומד מתמטיקה, מתמטיקה זה דברי חול, השם אמר לי שיש לי מצווה ללמוד דברי חול, בסדר. כשאני לומד תורה, התורה היא חוכמתו ורצונו יתברך. זה השתיק ללוקוס. כמו שאלתרעב אומר, כמו שאני מחבק את הקדוש ברוך. כשאני לומד תורה ואני מכניס את התורה בראש שלי, זה נהיה חלק מהאלוקות נהיה בראש שלי. זה לא סתם מצווה, זה אלוקות. אז אומר הרב רשב, אתם רוצים אותי? אני נמצא בכסובים. אני נמצא במאמרים, בשיחות, במכתבים. שם אני נמצא. ואתם יודעים את הנורא והיום, נורא והיום, אחרי שפרידיק הרב, לאחרי י' שבט, ומישהו הזכיר בהתוועדות אצל הרב, הוא הזכיר אצל הרב על הפרידיק הרב, דרב נשמו סעידן. הרב מאוד מאוד לא אהב את זה. אני אומר בשפה עדינה, לא אהב את זה. הרב אומר, מה אתה שולח את הפרידיקי רב לגן עדן? ואז הרב ישתמש, זה כמו שאתה שולח את הפרידיקי רב לסביר. מה פשט בזה? מה פשט בזה סביר בגן עדן? אפשר להשוות סביר לגן עדן? רב הוא ראש בני ישראל. רב הוא קשור לחסידים. רב וחוסיד זה אין זך. רמח אויסיאס אומר פנימיאס חוסית זה רבא, ופנימיאס רבא זה חוסית. הרבא נשאר עם חסידים, תמיד הרבא נשאר עם חסידים. אם חס ושלום מישהו מתבטא בכזה ביטוי שהרבא בגן עדן, אצל הרבא להיות בגן עדן זה צער הכי גדול שיכול להיות. זה כמו שאתה אומר שאתה שולח את הרבא לסביר. הוא בגולוס. הרב לא רוצה גן עדן. הוא רוצה עם חסידים שלו. רוצה להיות. וזה מה שהוא אמר, אני משאיר את הכסובים פה. וכל אחד שלומד שיחה של הרב, מיימר של הרב, מכתבים של הרב, היום יוים, כל מה שאנחנו לומדים, לוקחים משהו מהרב, הרב איתנו הרב. חס ושלום להגיד הרבי בגן עדן פה, בגן עדן שם, הרבי איתנו נמצא איתנו. יש אחד בחור שכתב לרבי, הוא בא ממשפחה חבדית, הוא קצת היה, הוא רצה ללמוד באוניברסיטה, אז הוא הכניס לרבי צטל, והוא כתב, רבי, אני יודע שהרבי לא רוצה שאנשים ילמדו באוניברסיטה, זאת אומרת, בסתם בסוגריים, הרבי לא רצה שבחור שלומד בישיבה ילך לאוניברסיטה. בחורים שכבר למדו באוניברסיטה, אז הרבה פעמים הרבי אמר להמשיך הלאה, אבל זה כבר עוד נושא. אז הוא אומר לרבי, אני יודע שהרבי לא רוצה שאני אלך לאוניברסיטה, אז אני לא רוצה לעשות לרבי צער, אז אני החלטתי שבאותם שנים, בארבע, חמש, שש שנים, שאני הולך ללמוד באוניברסיטה, אז אני נהיה אויס חוסיד, אני מפסיק להיות חסיד, ואני לא חסיד של הרבא. ככה אני לא עובר על דברי הרבא. אני לא רוצה לעבור על דברי הרבא. הרבא לא רוצה שילמדו באוניברסיטה, אז אני נהיה אויס חוסיד. מה אומר הרבא? אז הרבא אומר לו ככה, אני אומר בשפה שלי, אתם יודעים, יש כבישים חד הצדדי. זאת אומרת, יש כבישים שרק הולכים, המכוניות בצד אחד. יש כבישים שהולכים משני הצדדים. אפשר לעבור מצד לצד, מצד לצד. אומר לו הרבה, קשר של חוסיד לרבה זה דו סיטרי. זה לא רק שאתה קשור אליי, זה גם אני קשור אליך. אתה יכול אולי לחשוב שאתה מתנתק ממני, אבל אני אף פעם לא מתנתק ממך. ואז אומר לו הרבה, אם אתה הולך לאוניברסיטה, אתה סוחב אותי איתך בפנים. מכיוון שרבה וחוסית זה אין זך. אנחנו צריכים לדעת שהרבה איתנו, ועוד איך איתנו. לפעמים אנשים רואים את זה בעיני בשר, עיני בשר אתה רואה ממש הרבי איתנו. היה הבן שלי, יש לי בן, בפורד לודלדן, קוראים לו חיים. אז הוא היה באוהל, פתאום הוא רואה שמישהו הולך החוצה, ונורא בהתרגשות. ועומדים אנשים מהצד, והוא מדבר, 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 אוקיי? אז הבן שלי בא ומתקרב, מה הוא מדבר? הוא אומר, תראו, אני לא שומר מצוות, לא חסיד, צוחק מכל זה, רבא, חסיד, אבל יש לו איזה בן דוד, שהוא לובה ושחוסי. עכשיו, אין לו ילדים, אז אותו החסיד, הבן דוד שלו אמר לו, תלך לה, אל הציון, תבקש ברכה, הוא לא רצה. אוקיי. היה לו יום הולדת, והוא בן אדם עשיר, עשה מסיבה גדולה, הזמין הרבה אנשים, משהו. זהו פיין. ואז במסיבה, אתם יודעים, אומרים קצת, קצת או קצת הרבה, לחיים. אמרו לחיים, ואותו היהודי הבר מצווה הזה, זה שעשה את השמחה הזאת של היום הולדת שלו, סליחה, היום הולדת, הוא היה גם שיקור. ואז הולך הבן דוד הזה, אומר לו, אתה צריך ללכת לאוהל של הרב. תבטיח לי שאתה הולך לרב. והוא היה שיקור, נתן לו את היד, הבטיח. למחרת הבוקר הוא מיד תקשר אליו, אומר לו, נו, אנחנו הולכים, לאיפה הולכים? אומר לו, מה, הולכים? לא, הם איזו, מה אתה מדבר? אתה לא זוכר שום דבר, הוא היה שיקור, לא זוכר. אומר, היו שם אנשים, תשאל, אני לא משקר אותה, יש עדים. מה, הבטחת לי שאתה הולך לאוהל? הבטחתי, אוקיי, נלך. מה, אמרתי, נלך. עושים טיול, טיול. אז הוא אומר, באתי לאוהל, ואני הוא כזה בן אדם דוגרי כזה, אתם מכירים אנשים דוגרים. אומר, אמרתי לרב, רב, אני לא מאמין בך. אני לא יודע מה זה רב. אני לא מאמין בכל הניסים, אני לא מאמין בזה, אני אדם עם שתי רגליים על הרצפה, זה יש. אבל הוא בא, אוקיי, אז אני מבקש ממך, תיתן לי ברכה, שיהיה לי בן, שיהיה לי ילד. אבל הוא אומר לרב, רב, אני רוצה להגיד לך דוגרי. אם זה יהיה בן, אני לא יאמין שזה אתה. זה קורה, יש קורים גם לאנשים שלא היו צרי וקורים. אבל אם זה יהיה תאומים, אם זה יהיה שתיים, זה כבר אתה. הוא אומר, היום אשתי עשה בדיקה, חוזרת מהבית, תאומים. אז הוא אומר, באתי להגיד לרבא, רבא אתה רבא. רבא אני מאמין, עכשיו אני מאמין. זה מה שהרבי אמר שאנחנו צריכים, הרבי השאיר את הכסובים, הרבי השאיר לנו. אנחנו צריכים ללמוד מאמרים, ללמוד מכתבים של הרבי. מאוד יפה, אתה יודע, לפעמים מאמרים זה קשה, אבל לקרוא, יש הרבה אנשים שלקחו לעצמם כל יום לקרוא שתי מכתבים, שלוש מכתבים, ארבע מכתבים. זה נותן מבט אחר על החיים לפעמים. אתה רואה את המבט של הרבי. תראה איך שהרבא מסתכל, איך שהרבא רואה דברים. איך אומרים? זה משהו אחר. כשבן אדם הוא לומד שיחה, והוא לא לומד סתם, לוקח את זה לחיים שלו. מה זה אומר לי? מה האובחן? מה זה אומר לי? לומד היומיום, לומד דברים. הוא מרגיש שהרבא נבלע בו. ומה זה חסיד? חסיד זה שבן אדם שיכול להגיד, אתם ודאי יודעים, לפעמים אנחנו רואים מישהו. אז אומרים, או, הוא שייך למשפחת רוזנפלד. למה? האף שלו זה האף רוזנפלד. או שאומרים, אתה יודע, החיוך שלו זה הוא לקח מסבא שלו הרב לויטין. זה רואים לויטין. או שאני אומר, הוא שייך למשפחת גרינבלט. הוא לקח את החוכמה של צבי גרינבלט. של הרב סגל. הוא שייך להסכולה של הרב פרקש, המסקל הגדול, זה הוא לקח ממנו. זאת אומרת, אז כל אחד אתה מרגיש, זה מתאים לסבא, זה מתאים לאמא, זה האף, זה העיניים, זה הראש, זה המצח, כל אחד. מה זה חוסיד? חוסיד שאני חושב, איזה חלק בי, אני יכול להגיד, זה קיבלתי מהרב. קיבלתי מהרבא להגיד קרישמה בזמן. קיבלתי מהרבא ללמוד רמב״ם, ללמוד חיטס. קיבלתי מהרבא לעשות איסקאפיה. קיבלתי מהרבא שיהיה לי אהבת ישראל. גם שהשני לפעמים ככה מדגדק אותי, מדגדק אותי. גם אומר לי כזאת מילה פה ומילה שם, אספר לכם סיפור. יש אחד הרב גורביץ', שליח. הוא גם היה שליח של בתי סוהר. טוב, הוא היה נקרא בבתי סוהר של הצברון הלבן, לא יודע איך בארגנטינית, צברון הלבן זה לא מאפיה, זה אנשים סוחרים, אנשים אריסטוקרטים, שעשו בביזנס דברים לא קשרים. זה נקרא צברון לבן, זה אנשים עושים להם בצוהר נפרד, הם לא עם המאפיונרים, עם הרוצחים, הם סופר הגנבים, אבל הם יותר היי קלאס כמו שאומרים. אוקיי, אז הוא נכנס לבצור הזה ואמר שיעור, והיו כמה אנשים שהתקרבו. היה אחד שמה, אדבוקט שממש חזר בתשובה. אבל היה אחד שהוא תמיד אהב לעשות מאנשים צחוק. אולי גם אתם מכירים, יש לכם אולי מישהו אצלכם. יש כן אנשים שתמיד אוהבים לעשות צחוק, בדיחות, וגם לצחוק מאנשים. אבל זה בצחוק. אנשים חושבים שבצחוק מותר לצחוק מאנשים. אני כבר אומר לכם שזה לא נכון. אסור לצחוק גם בצחוק. מכיוון שהרבה פעמים צוחקים בצחוק, והשני נפגע מזה. השני נפגע, השני צוחק, ועושה כמו נחמד, אבל בתוך תוכו זה כואב. אסור לצחוק. זה הלכה, אמר, אסור לצחוק. אסור להגיד, לבן אדם זה השמן, וזה הרזה, וזה... אסור להגיד, זה הלכה, אמר. אבל הוא אהב כזאת לעשות צחוק מאנשים. אז הוא אומר, כל פעם אני אומר שיעור, והוא צוחק מאנשים. הוא תמיד אהב להתיישב על יד העורך דין הזה, על יד האדבוקט הזה, שחזר בתשובה. שהוא היה מאוד רציני ולמד ברצינות. הוא תמיד אהב לעשות לו ממנו צחוק. מה אתה כל כך רציני? מה אתה? תן חיוך, תזאת, תפילין, תעזור, מה זה? אהב לעשות צחוק. והשני, כל כמה פעמים שהוא צוחק אליו בשיעור, האדבוקט הזה יותר נהנה, יותר מאושר, יותר שמח. השאל אותו הרב גורביץ', תגיד לי, מה? אני לא, אתה, הוא צוחק ממך, ואתה שמח עוד? אתה... אומר הרב, אני אסביר לך, הרב, אני אסביר לך. אני כל יום בלילה, אתה לימדת אותי להגיד קריאת שמע למיטה. מה אני אומר? הרי אני מוחה לכל מי שהכעיס והכניס אותי. לפעמים אני חושב, אין לי על מי למחול, אף אחד לא פגע בי. אז כל פעם שהוא צוחק ממני, אני חושב, עכשיו שאני אגיד, ריבני שלא יהיה למרי לי מויכל, יהיה לי על מה להגיד הרי לי מויכל. זה טוב, זה יהיה לי על מה לעשות, יהיה לי מה לעשות. הוא נהנה ממה שיהיה לו. אז יש כאלה אנשים, כשהולכים לאכול, עושים ברכה. יש אנשים שרוצים לעשות ברכה, אז הם אוכלים. אתה מבין? שמיים וארץ, שמיים וארץ. זה שתי עולמות. יש אחד שנהנה מהברכה, רק אסור להגיד ברכה לבטלה, אוקיי, אז הוא צריך גם לאכול משהו, כאן קם לשתות משהו. יש אדם שרוצה לאכול, אבל הוא יהודי דתי, אז עושה גם ברכה. לי סיפר לי מישהו, היה שליח אחד בארצות הברית, אני לא זוכר את השם שלו, הוא בבית כנסת שלו, אנשים רחוקים מאוד, אז הוא דיבר איתם לעשות ברכות. אז הוא לא רצה לבלבל אותם עם, בהתחלה, עם ברכת על העץ, ועל בורא פרי אדמה ומזונות, אז הוא לימד אותם, כל מה שאתם אוכלים, עושים ברכה. שאלו אותו למה, אז הוא אומר, מה זאת אומרת? קדוש ברוך הוא נתן לך אוכל, אתה נהנה מזה, אתה צריך לברך את הקדוש ברוך הוא. צריך לברך את הקדוש ברוך הוא, על מה שהוא נתן לך. אוקיי. למחרת, בא אליו בן אדם עשיר מהבית כנסת, אומר לו הרב, אתמול השיעור שלך, של להקצות ברכות ולהודות לקדוש ברוך הוא לכל הטוב, אין לך מושג כמה זה שינה לי את החיים. אני כל כך נהנה, אתה לא יודע מה זה. כל דבר אני מרגיש את הקדוש ברוך הוא, אני מרגיש איתו ביחד. ואז הוא אומר לרב, תשמע, אני קם בבוקר, יש לו וילה גדולה, ויש בריכת שחייה. אומר, אני הולך לבריכת שחייה, אני אומר לקדוש ברוך הוא, נתת לי בריכת שחייה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, ואני קופץ למים, וואו, איזה ענה, הוא אומר, איזה ענה. אני כל כך מודה לקדוש ברוך הוא, נתן לי וילה, נתן לי בריכת שחייה, ואני שוחה, ואני בריא, ענה. הרב, השליח הזה, לא יודע מה לעשות. מצד אחד זה ברכה לבטלה, לא עושים על שחייה. מצד שני הוא חושב, לקדוש ברוך הוא, יש כזה נחת, מהבריכה הזאת שהוא אומר בכזאת תמימות, בכזאת אמת, לא היה לו לב להגיד שלא עושים על זה ברכה, לא היה לו לב. אח שלו בא אל, אל השליח, אח שלו בחור, מהארץ, הוא לומד בארץ, והוא בא, אז השיר הזה בא אליו, אומר לו, אתה לא יודע, אח שלך שינה לי את החיים. מה הוא שינה? הוא אמר לי, כל דבר שקורה, עושים שהכל. אני הולך בבריכה, שהכל. הולך על הסוס, שהכל. כל דבר אני עושה שהכל, אתה לא יודע מה זה, אני כל כך נהנה מאח שלך. אז הבחור, אתה יודע, הבחור צעיר, תומים, ומה אתה עושה? ברכה לבטלה, ברכה לבטלה. מה פתאום? אז הוא הולך לאח שלו, לרב, אומר לו הרב, אני אגיד לך, באמת לא עושים את זה, אבל כל כך לקדוש ברוך הוא היה נחת, לא היה לי לב להגיד לך שזה ככה. מי קמך ישראל? אוקיי, אז בואו אנחנו אומרים, צריכים להגיד לחיים, ולהודה לקדוש ברוך הוא שנתן לנו כזה רבה, נתן לנו חסידס, נתן לנו תורה ומצוות, נתן לנו חלק אלוקה ממעל ממש, נתן לנו את הזכות להגיד, בשבילי נברא העולם. והכי הבעיה הגדולה, שאנחנו לא קולטים את זה, אין לנו את השמחה לרקוד פתאום. איך אמר פרופסור איינשטיין אמר, הדג נמצא במים, יש לו אוכל, יש לו דגים, הוא לבד לא יודע שהוא נמצא במים. זה כל כך נורמלי אצלו שהוא לא מרגיש את המעלה של המים. לפעמים אנחנו לא מרגישים, אני אגיד לכם איפה אני מרגיש את זה, יש לנו לפעמים גויים שרוצים להתגייר. לא להאמין כמה שגויים מוכנים לשלם. שנים על שנים זורקים אותם והם חוזרים, זורקים אותם וחוזרים, זורקים אותם. ואני שואל אותו, מה אתה צריך את זה, תגיד לי? מה אתה צריך את הצרות האלה? תשמור שם מצוות עלינו. מה זה? אני רוצה נשמה, מה זה? אני רוצה נשמה, הוא אומר. פתאום אני קולט, אצלנו זה כל כך פשוט, ואנחנו לא מעריכים את מה שיש לנו. אז לחיים לחיים, נודה אל, אל הקדוש ברוך הוא, וזה שאומרים לחיים ומודים לקדוש ברוך הוא, זה פותח את השערים. לחיים לחיים לחיים, שנזכה בקרוב ממש לביאת משיח, שכל אחד, כמו שאמרנו, יגלה את המשיח שבו למטה מסורת פוחם. לחיים לחיים. Yeah.
our soul.
For our soul, your market heart, our soul, your market heart.
איי, שרואים כאלה דברים אצל הרב, איפה אנחנו, איפה אנחנו, איפה אנחנו? לחיים, לחיים. אוקיי, בואו אני אספר לכם עוד סיפור שאני שמעתי את זה גם מכלי ראשון. אתם יודעים, יש הרבה סיפורים, אבל סיפור של כלי ראשון, ואחרי זה נראה מה לומדים מזה, מה אוי רואה מזה. אנחנו יודעים שהרב ראש בני ישראל ראי יומם לו כתוב יספשטוס דמוישה בכל דור ודור, אז בכל דור יש מוישה רבנו. מה אנחנו רוצים יותר? אני שואל אתכם שאלה, בוא נראה אם מישהו ידע כמה פעמים כתוב בתורה מוישה רבנו. נו, מי יודע? אז אני לא אעשה לכם הרבה עבודה. יש 770 פעמים מוישה רבנו. Okay, אז זה הספשטוס את מוישה בכל דור ודור. עכשיו ככה, אני אספר סיפור, אני שמעתי את זה מכלי ראשון. באנטוורפן יש אחד שנקרא שחלה. שחלה הוא סוחר יהלומים, ויש מדינה באפריקה שנקראת גינאה. יש שם מכרות של יהלומים, והוא נהיה מהמדינה האחראי של זה. הוא, כל היהלומים באים אליו, הוא מחליט כמה זה שווה, הוא מוכר אותם, הוא נהיה, והוא מקבל משכורת מאוד מאוד יפה. והוא חי שם, וכל כמה זמן הוא בא לפה אל אנטוורפן, והוא חי שם. פעם אחת אני הולך ברחוב, אני רואה אותו, מדברים, הוא אומר, בוא אני אספר לך סיפור, על הרבי שלך שאתה עוד לא שמעת. אתם יודעים, חסידים שמספרים סיפור על הרבי כבר, הנה אני רואה את הבחורצ'יק שלנו שמתרגם, החיוך שלו כבר. בסדר, אז הוא מספר לי כך, אני נמצא במשרד שלי בגינאה, בגינאה אין יהודים, אני חיפשתי, אין יהודים, אני הייתי היהודי היחידי. פתאום אני יושב במשרד, אני שומע מישהו מצלצל, אני רואה בטלוויזיה יהודי חסידי, מה הוא עושה בגינאה? אוקיי. אני מכניס אותו, שואל אותו מי השם שלך, אז הוא אומר לי, יצחק נמס. אז אני אומר לו, יצחק נמס, אני מכיר אותו טוב, הוא משפחה שלי. למה? יצחק נמס התחתן עם זלדה קמינצקי, והאימא של אשתי, השוויגר שלי, זה בת שבע קמינצקי, הם היו שתי אחיות. ויצחק נמס היה יהודי חסיד ענב מאוד, אני הייתי אצלו בבית הרבה פעמים, והוא לספר סיפורים על עצמו לא מספר. אחרי ששמעתי את זה משכנע, אז ביררתי, אז התברר לי. אבל הוא כזה ענב, ביטל דקאית כזה. פיין. אז הוא אומר לי, אני שואל אותו, מה אתה עושה פה? אתה אומר, תשמע, הוא היה סוחר בולים. מה זאת אומרת סוחר בולים? כל מדינה שרוצה להדפיס בולים, אין לה את המכשירים, את המכונות לזה, אז יש סוחרים שהם מדפיסים בשביל המדינה. אז גינאה ביקשו ממנו לבוא, הם רוצים שהוא ילך להדפיס להם בולים, וישלח להם, והם ימכרו, והוא בשביל זה ירוויח כסף. אז הוא כמובן, הוא שאל את הרבה אמר לו שיסה. ואז לפני הנסיעה הוא עמד בחלוקת דולרים, רבי הביא לו דולר, רבי בירך אותו בהצלחה בעסק, ואז רבי מביא לו עוד דולר, והרבי אומר לו, הדולר הזה תיתן ליהודי שנולד בגינאה, שלא יצא מעולם מגינאה, ליהודי הזה תיתן את הדולר. עכשיו מי שמכיר את יצחק נמס, הביזנס כבר זה היה אצלו הדבר בצד. העיקר השליחות של הרבי. כמו זה נקרא בישראל, אומרים, למכונית יש ארבעה גלגלים. אז אומרים, זה כבר היה אצלו הגלגל החמישי, זה כבר לא היה חשוב, זה כבר לא היה עיקר אצלו. הדבר ראשון הוא בא לגינאה, לחפש את היהודי, הוא עזב את הביזנס, ביזנס יעשה אחר כך, הדבר ראשון לחפש את היהודי. עכשיו, איך מחפשים? פותחים ספר טלפונים, ומחפשים, אם יש שם אחד בשם, מחפשים שמות משפחה, לוי, כהן, אזימוב, בלכרוביץ', רייכמן, זוסקין, מחפשים היידיש נומן. אז יש לו רשימה של שמות יהודיים, תחיל לחפש, לחפש שעות, 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 מחפש, אין. אוקיי? תחיל לשאול בבתי מלון, בסוכניות, במסעדות. פה אין יהודים, הם אפילו לא ידעו מה זה יהודי. אוקיי. מישהו אמר לו, יש פה יהודי אחד, שכנה, שהוא אחראי על היעלומים. זאת אומרת, מה, הוא מפה? אומר, לא, הוא מאנטוורפן. אבל הוא בא לפה וחוזר כל כמה זמן ובא לפה. אז הוא הבין מיד שזה לא הבן אדם שלו הרבי התכוון, הרבי אמר לו בן אדם שנולד באנטוורפן, שלא יצא מאנטוורפן, הוא נולד באנטוורפן ויוצא, אבל הוא חשב אולי הוא מכיר, אז הוא בא אליו, אומר לו תשמע, הרבי שלח אותי, אני מחפש את היהודי הזה, איפה? אומר לו שכנה, ואז הוא אומר לי שכנה, אני לא הייתי לובביץ' חסיד, רחוק מלובביץ' חסיד. אז אני לא, אז אני אומר לו, תשמע, אולי הרבי אמר, אבל כנראה הרבי אולי התכוון למקום אחר, בגינאה אין יהודים. אומר, מה זאת אומרת? אני שמעתי באוזנה. אז אני אומר לך, אני לא רוצה להגיד לך שהוא טעה הרבי, אז כנראה הוא חשב מקום אחר. יצא לו גינאה, אבל זה לא גינאה. מה זאת אומרת? אתה דבר שטויות, הרבי אין דברים כאלה. אז הוא אומר לי, שכנה אומר לי, אמרתי לו, אתה רואה את כף היד? אם פה יצמחו שערות, אז אולי תמצא איזה יהודי. כל זמן שלא יצמחו פה שערות, לא תמצא יהודי. והשכני מספר לי, אני נסעתי לוויקנד לפה, לבלגיה. אני חוזר בחזרה, ויצחק נמס פתאום מצלצל בפעמון, נכנס אליי למשרד, לא אומר לי שלום, לא שום דבר, תופס אותי, מתחיל לרקוד, לרקוד, לרקוד. הוא לא לומר לי, נרסים, רוקדים. מצאתי, מה מצאת? מצאת כסף, מצאת אלוהים? לא, את היהודי מצאתי. איפה מצאת אותו? אז הוא מספר, יצחק הרי כזה, עקשן, מי שמכיר אותו כזה, אחד הולך עד הסוף. לובביצ'ר, אתה מכירים קצת לובביצ'ר? אצל הלובביצ'ר זה, יש כלל. מה שקשה עושים מיד, מה שבלתי אפשרי לוקח קצת יותר זמן ועושים את זה. זה לובביצ'ר. לובביצ'ר אין להם מושג לא. אין להם מושג לא. לא, זאת אומרת, הוא שומע כן. כשבחור אומר, אני לא רוצה לעשות תפילין, הוא שומע כן רוצה להניח תפילין. זה, הלובביצ'ר הם כזה עם מאוד מיוחד כזה. אוקיי. אז הוא אומר לו, הלכתי, חיפשתי, 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 בסוף אמרו לי, יש כאן בן אדם, מישהו אומר לי, שהוא אמר לי פעם שהוא יהודי. תלך, אולי הוא סתם עשה צחוק, לא יודע, תלך, אוקיי. אומר, אני הולך, דופק בדלת, פותח את הדלת, נהיה לי שחור בעיניים. כל הבית מלא פסלים. ספרתי ככה בערך 60 פסלים היה לו. הוא התחתן עם הודית, וההודית הזאת עובדת לעבודה זרה, וזהו, זה, והסיפור נגמר. אז אני אומר לו, תשמע, אני צריך לשוחח איתך, אבל פה אני לא יכול, בוא איתי החוצה. אוקיי, יצא החוצה, הוא מתחיל לספר לו, שמעת על הרבי מלובביץ'? לא. הוא שלח אותי אליך. מה, אני לא מבין, הוא מכיר אותי? אבל לא, כן, מכיר אותך. מה זאת אומרת, אני לא מכיר אותו? מי זה, מי, מי זה, איך הוא נראה? אז הוא מוציא את תמונה של הרבי, ומראה לו, אומר לו, אני לא מכיר אותו, הוא לא מכיר אותי, זה לא יכול להיות, אני ראיתי אותו אף פעם, זה לא יכול להיות, אין בו, לא. אומר לו, הוא מכיר אותך, הוא שלח אותי אליך, הוא נתן לי דולר, שלא ניתן לך. אדם מעניין הבן אדם הזה, אומר לו. אז הוא לוקח את הדולר, והוא מתחיל לספר לו, הרבי הוא צדיק, אדם קדוש, וזה וזה, והדולר הזה תשמור אותו, זה ברכה בשבילך, זה... ואז הוא אומר לו, אני יכול לקבל את התמונה שלו, אם הוא שלח לי דולר, אני רוצה תמונה, אני אשים את זה אצלי בסלון. יצחק אומר לו, רביד, על יד הפסלים זה לא המקום של הרבי. אחרי שתזרוק אותם, אני אתן לך את זה. הוא אומר לו, יש לי בבית מלון אפילו תמונה עוד יותר יפה, יותר גדולה, אבל אני לא אתן לך. אוקיי. והוא מזמין אותו, יצחק מזמין אותו אליו, לאכול בשבת בלילה. ואז הוא מכין בשבת, הוא הביא את הבשר ודגים, קשרים, הוא אומר, עשו סעודה ודיברנו איתו וקירפתי אותו, והוא נדלק, נדלק. ככה הכל יצחק מספר לשכנה. ולכן הוא רקד בגלל שהוא סמר שהוא מצא אותו. ואז אחרי כמה זמן הוא בא אליי למלון, אומר לי, תשמע, אתה יכול כבר להביא לי את התמונה. למה? אין פסלים. אומר לי, אני רוצה לראות. הביא אותו הביתה, ראה שממש עשה שריפה בחצר, איך כתוב שם את כל פס עליהם האש, כי יש פסוק, שרף את כולם. יופי. עכשיו הביא לו את התמונה של הרב, הביא את התמונה של הרב ושם את זה. ואז הבן אדם הזה מתקרב, מניח תפילין, שומר שבת, הכשיר אצלו את המטבח, יצחוק חוזר אל אמריקה, והוא כל הזמן איתו בקשר איתו, כל הזמן בקשר איתו. אחרי זה אומר לי, שכני, יצחק לא היה פה, הלכתי לחקר אותו. אז אשתו אומרת לי, אתם מסתכלים עליו שהוא צדיק כזה, אני רואה עכשיו שהוא מושחת. מה מושחת? אומרת, עשיתי בבית סדר, פתאום מצאתי מזוודה, הוא הכביא מזוודה. פותח את המזוודה, יש שם בגדים יפים חדשים, יש שם כסף אמריקאי, דולרים, יש שם פספורט עם ויזה אמריקאית, יש כרטיס פתוח, אתה יודע, יש כאלה, אתה יכול לקנות, זה עולה יותר קצת כרטיס, אתה יכול לנסוע מתי שאתה רוצה. אז הוא אומר, אני מבין מה, הוא עושה כאן איזה אפסה, שטיקל, לא יודע איך אומרים את זה בארגנטינית, עושה איזה עסק לא קשר, והוא כבר מכין את הכל, שברגע שהוא עושה את העסק, הוא בורח. הוא עוזב את המשפחה, עוזב את כולם, נוסע לו, בורח לו, זה, הוא צדיק, איפה צדיק, מה צדיק? אז שכני אומר לי, יצחוק, תראה מה זה, מה קורה פה? אני הולך לדבר איתו. אז הוא הולך אליו, דופק בדלת, אומר, בואי איתי החוצה. הוא אומר, תגיד לי, מה המזוודה הזאת? מה? עכשיו תקשיבו טוב, תקשיבו טוב. הוא אומר לו, תשמע, אתה כל הזמן אומר לי שלובביץ' הרבה, לובביץ' הרבה, ואתה אומר לי שהרבה מלובביץ' אומר שעוד מעט משיח בא. עכשיו התחלתי לשאול, המשיח יבוא. דבר ראשון, איך אני אסע, איך אני אפגוש אותו? אז קניתי לי כרטיס, פתוח. עכשיו אני צריך ויזה, איך אני אסע לאמריקה? אני צריך ויזה. עשיתי לי ויזה. צריך קצת כסף, אני בא לאמריקה, איך... צריך בגדים לפני משיח, לא? אז הכנתי לי מזוודה, בגדים, ויזה, כסף, מוכן למשיח. יצחק אומר, יצאתי מהכלים, ואנחנו מאמינים ברב, משיח בא, משיח בא. אבל מה, אין לנו לא ויזות ולא כרטיסים, אתם קניתם כרטיסים כבר לאמריקה, או לארץ ישראל, לא יודע לאיפה. הוא פרקטי, הוא מעשי, הוא מאמין, מדבר מאמינים. אחרי כמה זמן, וכך הוא התקרב, שמע מצוות, אחרי איזה 4 שנים או 5 שנים הוא מקבל טלפון, הוא היה איתו כל הזמן בקשר. מהמשפחה שלו, שהוא נפטר, והוא השאיר צוואה, שיצחוק יחליט איפה יקברו אותו. הם רצו נורא לקבור אותו שמה, בגיניה, אבל אין בית קברות יהודי, הם רצו לעשות איזה חלקה, יצחוק אמר לא, לקחו אותו לוונצואלה, שם יש בית קברות יהודי. מעניין, אני סיפרתי הסיפור הזה פעם, אז אחד אמר, אני הייתי אז בישיבה בוונצואלה, היה פעם ישיבה של שלוחים, אז אני נסעתי לגיניה להביא אותו, וקברו אותו, ושאלו את יצחוק, מה נכתוב על המצבה? אז יצחוק כתב, תשמעו מילים, יצחוק כתב, היהודי שנשכח, שלא נשכח. כל העולם שכח אותו. הרב לא שכח אותו. כל העולם בכלל לא ידע שהוא קיים. כל העולם אפילו לא האמין אחרי שאמרו לו, שכני אומר לו, אפילו אחרי שאמרו לי לא האמנתי. יצחוק האמין בגלל שהרב האמין. הרב ראה אותו. אז אני שואל אתכם, אחים קדושים, אם הרבה רואה יהודי בגיניה, הרבה לא רואה אותנו. אם הרבה שולח שליחים לגיניה, הרבה לא חושב עלינו, לא מתפלל עלינו. הרבה לא דופק אצלנו, אומר, פיתחי לי אחותי רעייתי, תפתח את הלב. חוסי, לובביץ' חוסי, תפתח את הלב שלך קצת. תרחיב את ההשגות שלך. אל תהיה מרובע, כמו שאמרנו. אל תהיה מצומצם. המפה, תפתח אותה. אתם מכירים, שוחחנו מקודם, למלחמה שהיה בין הצאר לנפוליון. שנפוליון כבר התקרב ממש לצאר, אז הצאר עשה אסיפה, ועשה את כל החיילים שלו. את כל הקצינים הגדולים, הרמטכ"לים, המפקדים, והראו על המפה שפה נמצא נפוליון, וממש על יד זה, זה מוסקווה, הוא ממש כובש את הצער. אז אחד הרמטכ"לים קיבל פחד פתאום. הוא אומר לצער, תראה מה שקורה פה. פה נפוליון, פה מוסקווה, פה אתה, הוא כבר כובש. אומר לו הצער, תביא מפה יותר גדולה, ואז הצאר יהיה יותר רחוק ממוסקווה. אנחנו לפעמים צריכים להרחיב את המושגים שלנו. לראות היצר הרע הוא רחוק כזה, אני לא מתפעל ממנו, אני לא, איך אומרים, אני לא, איך אומרים בארץ, אני לא שם עליו. אני אומר לו, פייג, אתם יודעים מה זה פייג? לא יודע אם בארגנטינה, פייג, אני לא שומע לך, אתה לא בא לבית שלי. אז לחיים, 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 שנזכה להתראות פנים אל פנים, לא בזומים, בירושלים, בבניין בית המקדש, ורוצים להגיד שכוח לכל, לרב אושר שירגן את הכל, ולכל אלה שירגנו את הכל, ולמד תרגם הזה, שאני לא יודע את שמו, אבל אני מתאר לעצמי שלא היה לו עבודה קלה, לחיים לחיים, שכולם תזכו ביחד להעמיד בית עם הרבה תורה, עם הרבה קדושה, עם הרבה שמחה, ושיהיה לכם הרבה יידיש נחס, חסידיש נחס, שנזכה בקרוב ממש לראות בעיני בשר בביאת משיח. לחיים.